עכשיו ב-103 FM פרופסור רפי קרסו 103
FM, 104.5 FM, יום שישי, השעה היא 1:05, כאן רפי קרסו ליד המיקרופון, ואיתי עורך התוכנית אייל פרנק, מפיקה מאירה פרץ, על הדיגיטל ג'וני דוב, האחראי לשידור ב-103 FM הוא איציק אהרון, וב-104.5 סער בן חמו, ואנחנו כמנהגנו נענה לשאלות שלכם, נדבר על כל מה שתרצו, פרט לספורט ופוליטיקה. מספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 1-900-722-103, אני חוזר, 1-900-722-103, ניתן גם לשלוח הודעות לוואטסאפ, מספר 054-70-103-70, אני חוזר, 054-70-103-70, לבקש לעלות לשידור, לשאול שאלות, מה שאתם רוצים. כן, היום אנחנו עברנו לצערי הרב את סף 5,000 האנשים שנפטרו ממגפת הקורונה, מה שקראו לה בעבר חלק מהאנשים שפעת עם יחסי ציבור, כנראה היו לה יחסי ציבור טובים מדי, לצערי הרב. אז 5,000 בארץ נפטרו מהמחלה האיומה הזאת, ויש חיסון. יש חיסון, ואנחנו רואים דבר איום ונורא. אנחנו רואים אנשים שיוצאים נגד החיסון, אבל הם לא יוצאים נגד החיסון באמירות נכונות, אלא בשקרים. בשקרים, בדיסאינפורמציה, מפחידים אנשים מלקבל חיסון, ומבססים, חלקם מבססים את זה על הוכחות מדעיות, שאת אלה שבדקתי ובדקתי את רובן, הן שקריות ולא נכונות. כלומר, לא מצאתי אף דבר אחד שנאמר על החיסון שהוכח שהוא נכון או שהוא נכון. יש הרבה אנשים שלא רוצים לקבל חיסון, בסדר גמור, מי שלא רוצה שלא יקבל חיסון. אני הייתי עושה סיור לכל מי שלא רוצה לקבל חיסון במחלקות הקורונה. שיראה מה קורה שם, אני מבטיח לכם שהוא ירוץ על 4 לקבל את החיסון. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל במדינות אירופה ובארצות הברית, אנשים מוכנים לשלם אלפי יורו או אלפי דולרים כדי לקבל חיסון. והם לא מצליחים להשיג. התקשרו אליי אנשים מארצות הברית, שאלו אותי, אמרו, אנחנו מוכנים לשלם כמה אלפים שצריך, אנחנו מוכנים להגיע לארץ, להיכנס להסגר אצלכם, לשלם בשביל ההסגר ולקבל את החיסון. אבל זה לא ניתן, כמובן. אז, ויש עוד אנשים שמגזימים יותר, קובעים תור לקבל חיסון בידיעה ברורה שהם לא יבואו לקבל את החיסון, רק כדי שישמרו להם מנות והמנות ילכו לאיבוד. כלומר, האנשים האלה מבחינתי הם רוצחים, הם רוצחים בפוטנציה. ואין לי ספק שחלק מהאנשים שלא קיבלו חיסון ימותו. ואין לי ספק שאנשים שלא קיבלו חיסון, כמובן אלה שיחלו וימותו, ימותו בגלל ההפחדות האלה. ואם היו מקבלים את החיסון, גם אם היו מקבלים את המחלה, היו מקבלים אותה בצורה קלה. אז מי שלא רוצה לקבל חיסון, בסדר. אדם גם יכול, אם הוא רוצה לא לקבל אנטיביוטיקה שיש לו זיהום, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. אבל תפסיקו לשקר ולהסיט, ואם היה תלוי בי, אנשים שהיו יוצאים עם קונספירציות שקריות, וכולן שקריות, נגד החיסון, אני הייתי מאשים אותם כפגיעה או כפוגעים בבריאות הציבור, ומעמיד אותם למשפט פלילי. אוקיי, אמרתי את שלי, אני מציע לכולם לקבל חיסון, מיותר להגיד שאני כבר מחוסן פעם שנייה למעלה משלושה שבועות, אבל בואו ונתחיל, ומי איתנו על הקו? הלו?
שלום, פרופסור
קרסו. שלום וברכה, אם יש לי הכבוד.
שמי יפה.
כן, יפה.
קודם כל, אני אומר שכמו רבים אחריי שיבואו, תודה על השידור הטוב שלך, ואני שמעתי את הדברים שאמרת, מזדהה עם כל מילה.
תודה רבה, יפה.
ממש, מזדהה עם כל מילה. הלוואי, וזה ייפול על עוד ועוד אוזניים קשובות. אבל אני לא בענייני הקורונה, לשם שינוי, כי החיים מלאים גם בדברים אחרים.
בדיוק.
והשאלה שלי מתייחסת לנכדתי, שתהיה בחודש הבא בת שש.
כן.
היא סובלת כמעט כל השנים, אפשר להגיד, מנזלת, שהובחנה כנזלת אלרגית לקרדית. יחד עם זה, זיהו אצלה שקד שלישי. והדבר השלישי, שמבנה הלסת שלה לא תקין, אני אומר ב...
שמה לא תקין?
מבנה הלסת.
אוקיי.
אני לא יודעת בדיוק להגדיר, לצערי...
הלסת שלה שקועה או בולטת?
אח שלה עבר רחבת לסת, הבת שלי אומרת שזה משהו מאוד דומה, שהיא רואה, מין לסת כזו שקצת בולטת, כן, בולטת, וקצת סגורה. עכשיו, רופא שיניים טען שהמצב הזה נובע כתוצאה מנשימת פה.
יכול להיות.
כן, ובעקבות זה היא הלכה לבירורים, היא הגיעה לשני רופאים. הילדה לצערנו לא כל כך נתנה, היא הגיעה לשלושה רופאים, הראשון התנהג קצת לא כל כך
בהחמדות,
והיא קיבלה קצת איזושהי טראומה, והיא מסרבת, ממש אי אפשר להכניס לסיס ולבדוק כמו שצריך את מה שקורה, כן. אבל זה ברור שיש לה שקט שלישי. רופא אחד אמר לנתח, רופא שני אמר לא לנתח, והיא בדילמה, היא שואלת אותי מה לעשות, אמרתי לה, אני לא, פרופסור קראת.
בואי תראי, בואי נגיד לך משהו. בדרך כלל שקד שלישי משפיע יותר, אוקיי, שקד שלישי זה מה שפעם קראו פוליפים, או פוליפ, שהוא לפעמים גורם לכך שיש ירידה בשמיעה, ושיש דלקות אוזניים חוזרות, ושהילדים מדברים כמו שאני מדבר עכשיו בדיבור מאנפף. יש דברים שונים יכולים להיות, הכל תלוי אם זה רק שקד שלישי, אם זה גם שקדים, על מה מדובר. עכשיו, מבנה הלסת יכול לפעמים לשנות, הוא לא יגרום לצמיחת שקד שלישי, אבל הוא יכול לגרום להפרעות בנשימה, והוא יכול לגרום להפרעות אחרות. אבל זה צריך ללכת ולראות רופאים שיבדקו אותה פיזית, זה על סמך שיחה שלנו, קשה מאוד לדעת, מה גם שזה לא התחום ההתמחות הספציפי שלי.
כן.
אבל ניתוחים, יש מצבים שאנחנו עושים ניתוחים ללסת, רופאי פה ולסת, יש רופאי פה ולסת לילדים, שזוהי מומחיותם, והם יודעים בזה יותר מרופאי אף אוזן וגרון. חלק מהמקרים האלה, אוקיי. בעיקר בגיל צעיר, אפשר לפעמים לשנות עם פלטות ששמים בתוך הפה. חלק מהמקרים צריכים לעשות ניתוחים, אז כדאי להתייעץ עם רופא שהוא רופא פה ולסת.
כן, אוקיי, זה לגבי באמת המבנה של הלסת. הכל כרוך ביחד כי בגלל הטענה נקרא לזה של רופא השיניים, שבגלל המצב שלה, של האלרגיה ושל השקד השלישי, היא נושמת דרך הפה, שזה נכון.
נכון,
אבל, ודאי. אבל כן, ולכן כדי למנוע את זה צריך לטפל בשקד השלישי ובאלרגיה. עכשיו, אלרגיה כרגע, הרופא אמר שקשה לטפל, כי היא צעירה מדי, זאת אומרת, יכול להיות שבהמשך.
השאלה אם הוא חד משמעית, אני הייתי אומר ככה, אנחנו עכשיו מגיעים לסוף החורף.
כן.
אני הייתי מחכה לתחילת החורף הבא, ואני אגיד לך למה. הילדה קטנה או הילדה גדולה?
היא גדולה. היא בת שש,
היא ילדה גדולה, היא לא קטנה. אה, אוקיי, זה מה ששאלתי, כי אצל ילדים קטנים או אצל תינוקות להבדיל, כל הצנרות וכל דרכי הנשימה וכל הדברים הם מאוד מאוד קטנים. ואז אנחנו אומרים, הילד טיפה יגדל, אז יהיה יותר מרווח לאוויר לעבוד. אבל אם היא גדולה, אם היא ילדה גדולה וזה עדיין מפריע וזה עדיין קיים, הניתוח הוא ניתוח נורא פשוט בשביל זה, זה סוג של גירוד מסוים. והיום עושים את זה עם קובלציה, עם מכשור אלקטרוני כזה, משהו כמו רדיו פריקוונסי, וזה גם מונע דימום, והניתוח הוא יותר פשוט. הבעיה היא עושים אותו בהרדמה כללית, כמובן. ולא צריך לפחד מזה, לא צריך לפחד מהרדמה כללית היום. זה לא כמו שהיה לפני. אנחנו חיים במיתוס שהיה פעם לפני 50 שנה שהרדמה כללית היא דבר מסוכן. היום הרדמה כללית ברוב המקרים היא יותר בטוחה משהלכת ברחוב דיזנגוף, או ברחוב אבן גבירול, או ברחוב יהודה הלוי בתל אביב. אז, אבל מה שצריך לעשות הוא פשוט להתייעץ גם עם רופא פה ולסת בילדים. וגם אם הם אומרים שזאת הסיבה, למרות שזה לא יעביר את האלרגיה.
אלרגיה לא, ברור.
השאלה היא באמת, צריך למצוא איזה רופא ילדים עם ראש פתוח, שיבדוק את הילדה, שיראה את כל הפקטורים, ייקח את כל המרכיבים, גם של מבנה הלסת, גם של הפוליפ השלישי וגם של האלרגיה. כי יכול להיות שהילדה תעבור אלרגיה ושום דבר לא יקרה, היא תמשיך להיות מצוננת ואלרגית ומנוזלת וסתומה. כי ברגע שהאף שלה סתום, אז היא לא נושמת דרך אף, אז היא תמשיך לנשום דרך הפה. אז מה עשינו?
נכון.
את הבינה?
נכון,
עכשיו,
כן.
מצד שני, אנחנו עכשיו מגיעים לקיץ עוד מעט, עוד חודש, כמה גשמים עוד יהיו, כן. עד אנחנו כבר בתחילת פברואר. עוד חודש, כן. עוד, ועכשיו מתחיל, שבוע הבא היו 50 כמה ימים, וכמה ימים של גשם. אני הייתי מחכה לקיץ הבא, ותוך כדי זה, תוך כדי הקיץ, עושה את כל הבירור ורואה מה קורה.
כן.
מצד שני, אוקיי. תראי, לקרדית האבק אפשר לתת חיסון מצד אחד.
נכון.
אז צריך לחשוב על זה. ומצד שני, צריך לנסות לדאוג שהחדר שלה, יש היום שואבי אבק מאוד מאוד פוטנטיים, שלא יהיו וילונות בחדר, שלא יהיו שטחים
נכון,
בחדר.
אין.
כן, כל הדברים האלה צריכים לבדוק טוב.
כן, לא, זה מהבחינה הזו כבר, זה ממש פרויקט להחזיק את המקום כל הזמן נקי, שזה בלתי אפשרי, ללא אבק לחלוטין, אבל כל מה שצריך ומה שניתן.
עכשיו, הם גרים במקום עם הרבה עצים מסביב?
לא כל כך, די פתוח, זה כפר יונה, שכונה חדשה, זה די פתוח ככה מרחב, יש עצים, אבל לא משהו...
לא, כי יש מצבים שיש אלרגיה לכמה דברים, ואז יש גם אלרגיה לקרדית האבק, אבל יש גם אלרגיה לדברים אחרים, אז אתה מטפל בקרדית האבק, אבל דברים אחרים נשארים.
אוקיי, אני חושבת שאצלה זה יהיו רק לקרדית אבק, אם אני זוכרת נכון מה שהיא סיפרה לי. טוב, אני מאוד מודה לך.
כל טוב, יפה, כל טוב.
תודה רבה.
בבקשה. כן, מי איתנו על הקו? הלו? שלום.
הלו?
שלום, כן?
שלום, פרופסור קרסו.
שלום, עם מי אני מדבר?
שמי דודוב, אני בן 72 פנסיונר, יש לי שאלה קצרה אליך.
כן.
ואני לא מקבל תרופות.
כן.
בזמן האחרון הלך אדם ש...
אתה אומר לי שאתה לא מקבל תרופות כי אתה לא צריך, או אתה לא מקבל תרופות כי בפרינציפ אתה לא לוקח תרופות?
לא, כי אני לא צריך.
אוקיי, בסדר גמור. כשאתה איש בריא.
כן.
כן.
עכשיו, בזמן האחרון, כל זמן לחץ דם שלי היה 120-80. בזמן האחרון, בוא נגיד ככה, בערך שנה, פלוס מינוס, הלחץ דם עלה לעליון ל-145-155, תחתון 70-85 ודופק 45-55. האם זה מצב שאני צריך לפנות לרופא להתחיל לקבל תרופות?
כן. כן. תראה, הדופק שלך, אתה עוסק בספורט?
לא.
כי הדופק שלך יחסית הוא נמוך.
כן.
דופק 45, ואתה לא לוקח תרופות, אתה אומר.
לא.
לא. אתה צריך ללכת לרופא קרדיולוג. שיבדוק ויראה למה, לעשות לך הולטר, לראות, כי אם הדופק שלך באופן קבוע הוא 45 או 50, חשוב לראות כמה הוא בשינה. אז כדאי פשוט לבדוק, 45 זה קצת נמוך כדופק נורמלי ביום-יום. אז זה דבר אחד. דבר שני, לחץ דם, אם זה, 140 זה גבולי, אנחנו לא רוצים שיהיה מעל 140. אבל אתה אומר, הוא גם מגיע ל-155.
כן.
אז צריך לראות, אולי צריך לבדוק, אולי משהו לא בסדר, אולי יש לך משהו עם שסתומי הלב, אולי פשוט לעשות לך בדיקה, הערכה, אתה אדם בריא, אז לא צריך להיות משהו רציני. אבל לפעמים אפשר לבדוק, ובגיל 72 כדאי להיבדק עם לחץ דם, לעשות ברור, לבדוק את הכליות, לבדוק את מה שעושים ביתר לחץ דם.
הבנתי, ברור. כבוד הפרופסור, אני ואשתי שומעים אותך כל יום שישי כבר יותר מ-10 שנים.
נו יופי.
ואנחנו נהנים.
תודה רבה.
אתה בן אדם, אין עליך.
תודה רבה, דודוב, תודה רבה.
תודה רבה, להתראות.
להתראות. כן, מי איתנו על הקו? הלו, שלום.
שלום, פרופסור קורסו.
שלום
וברכה. מדברת זהבה קאץ.
שלום, זהבה. בת כמה את זהבה?
אבל זה לא עבורי, זה עבור בעלי.
בן כמה בעלי שיהיה בריא?
74.
כן.
אני רוצה לפנות אליך בקשר לנושא אורולוגי. הייתה לו עצירת שתן לפני שנה וחצי, והוא שוחרר עם קטטר, ומאז הוא מטופל בכדורים. בהרמוניה.
הוא מקבל, הוא אחד. הוא מקבל, הוא עדיין עם קטטר? לא.
לא, אוקיי, נגמל.
בסדר, כן.
היה שבוע ונגמל. מאז הוא מטפל בכדורים של הרמוניה 0.5, כן. ואלפוזיסין 10 מיליגרם.
כן.
עכשיו, אנחנו היינו אצל רופא שהוא מציע ניתוח TURP.
כן. TURP זה ניתוח דרך השופחה.
בדיוק. ורופא אחר, הלכנו לעוד ייעוץ לפני ניתוח, אמרנו נתייעץ עם עוד רופא, ואז הוא אומר, אין צורך בניתוח. הוא מטופל טוב בכדורים, עשינו אולטרסאונד של כליות, ובדקו שריות והרמונית היא 62 סמ"ק, אני לא יודעת אם...
כן, כן, בסדר.
וזרימת השתן עקומה ממושכת ושטוחה, אז אנחנו ממש בדילמה. לא יודעים, תראי, ניתוח.
אז בואי אני אגיד לך משהו. כמה פעמים בלילה הוא קם לתת שתן?
בסביבות 2-3.
איך איכות, וכשהוא נותן שתן הוא מצליח לתת טוב, או זה לוקח לו זמן עד שהוא מצליח לתת את השתן?
לפעמים יש לו עצירות, אבל בדרך כלל הוא טוען שזה בסדר. תראי, לפעמים הוא באמת יורד, ואחר כך הוא שוב פעם חוזר לשירותים ועושה השלמות.
ממה שאני מפחד, זה מחסימה נוספת. עכשיו, את יודעת, יש פה... אני תמיד אוהב לספר בדיחה, אני לא אספר אותה עכשיו, ששני הרופאים צודקים. כי רופא אחד אומר, הייתה כבר פעם עצירת שתן, יכול מאוד להיות שתהיה פעם אחרת. ואם הפעם אחרת תהיה, נגיד אחרי הקורונה, בזמן שתשים לחוץ לארץ, או בחוץ לארץ, או במטוס, או אם עצירת השתן תהיה במקום אחר, זה יכול להיות בעיה. הרופא השני כן. אומר, עכשיו הכל בסדר, הוא נותן שתן, הוא מסודר ומאוזן עם כדורים, הכדורים עוזרים לו, אז למה לנתח אותו עכשיו? אז זה צודק, וזה צודק, זה עניין של גישה. אז הניתוח קודם כל לא ניתוח דחוף אם בעלך מסתדר טוב עם הכדורים. אז לא צריכים להיכנס לחרדה וללחץ ולא לדעת מה לעשות. זה לא שאם הוא מחר הוא לא יעשה את הניתוח יכול לקרוא משהו. מצד שני זה החלטה של גם של איכות חיים. אז יש אפשרות תמיד ללכת לרופא שלישי ולשמוע מה אומר רופא שלישי. אבל עכשיו, הניתוח של TURP זה ניתוח שהוא מאוד, הוא ניתוח שעושים אותו הרבה, הוא ניתוח שנכנסים דרך איבר המין, דרך השופחה.
כן, הסבירו לנו, כן.
כן, והם קורטים את ההרמונית, וזה הם עושים כשמדובר בהרמונית, גם בהרמונית שפירה בעיקר, והכל אין פה שום בעיה, אין פה גידול של השלפוחית, של הפרוסטטה. זה העניין, כלומר, זה צודק וזה צודק, וגם את צודקת שאת מודאגת, אבל את יכולה להיות פחות מודאגת.
אוקיי. אוקיי.
לא נתתי לך תשובה, כי אין תשובה.
נכון, כי אין תשובה.
התשובה היא רק, אם היית אומרת לי, אם היית אומרת לי, תשמע, הוא מתעורר כל שעתיים בלילה, והוא מתעורר ולא מצליח להירדם, ולפעמים הוא הולך ממקום למקום ומחפש איפה יש שירותים, יש פציינטים שיש להם את הבעיה הזאת, שהם עושים חשבון, שאם הם הולכים ממקום אחד למקום שני, איפה יש סופרמרקט, או איפה יש בית קפה שהם יכולים להיכנס לשירותים. אבל זה לא המקרה אצל בעליך.
זה גם, הוא די מחפש, אבל הוא מסתדר, זאת אומרת, זה לא נראה לי משהו לא ראיתי, אבל בסדר, אנחנו נפעיל עוד שיקול
דעת. זה עניין של איכות חיים. הניתוח הוא ניתוח שנעשה הרבה, הניתוח הוא ניתוח שהוא ניתוח מוצלח, התוצאות הן תוצאות טובות, וזה עניין של, המחשבה צריכה להיות כרגע על שיפור איכות חיים. לא מדובר בסרטן, לא מדובר בגידול, אבל אני אומר לך עוד פעם, היה לי חבר שהיה מקרה דומה, חבר טוב שלי, וטס לארצות הברית, ובאמצע הטיסה הוא רצה לגשת לשירותים, אבל נדלקו המנורות, יש איזה טורבוליישן, לא לזוז, לקשור את החגורות, לא לקום מהכיסאות, ולאחר מכן, שהוא כבר קם, הוא לא יכל לתת שתן, והיה לו יסורי איוב עד שהוא הגיע לנחיתה.
אני יודעת מה זה. כן. טוב.
טוב.
תודה רבה.
כל טוב, זהבה.
אנחנו נהנים מכל הצעה שלך.
תודה, זהבה. תודה רבה.
נשאר כוח. תודה, ביי.
תודה, תודה. ומי איתנו על הקו? הלו.
כן, שלום, פרופסור קרסו.
שלום, כן.
כן, שלום. אני כבר התייעצתי איתך פעם אחת באותו עניין, אבל לצערי זה דבר שממשיך לי. אז אני רציתי להתייעץ שוב אם זה אפשר.
אז בוא תזכיר לי ולמאזינים במה מדובר.
אני עברתי...
רק תגידי בן כמה, איך קוראים לך ובן כמה אתה?
אני יצחק ובן 30.
כן.
אני עברתי שבר במרפק לפני שנה ומשהו, ולפני חצי שנה גם עברתי ניתוח באורטוקסקופיה, להוציא גופיפים זווים מהמרפק שנשארו.
כן, כן.
עכשיו, עדיין זה מאוד מפריע לי, גם אחרי הניתוח. עכשיו, יש לי שתי שאלות. שאלה ראשונה, אני עשיתי צילום סיטי וגם MRI, ורציתי לדעת האם רופא אורתופד שיראה את הצילום, האם הם יכולים לדעת בוודאות מה מפריע לי בתוך המרפק? זה שאלה ראשונה.
תשובה לשאלה ראשונה, אין 100% ברפואה. כי לפעמים מה שרואים הוא לא הגורם, ומה שלא רואים הוא הגורם. ואתן לך דוגמה, אני אתן לך לענות גם את השאלה השנייה. אני לפעמים רואה צילומי עמוד שדרה של אנשים, שאני שואל את עצמי את השאלה, איך הוא בכלל עומד על הרגליים, ולאיש הזה אין בכלל כאבים. ולפעמים אתה רואה צילומי רנטגן תקינים לחלוטין, ואנשים עם כאבים מיוסרים לא יכולים ללכת צעד אחד. כלומר, לא תמיד אם אנחנו רואים איזה זיז או משהו, הוא הגורם לכאב. לפעמים כן. לפעמים הדבר הוא ברור, אבל לא תמיד. יש לך רדיו פתוח אצלך?
לא, לא, יש פה איזה רעש
מהשכנים,
נזעת. עכשיו, עוד משהו. אם אני משאיר את המצב כמו שהוא, שנשארו לי שם, כתוב, גופיפים גרמיים בתוך המרפק, האם זה יכול לשחוק לי את המרפק, או עדיף להשאיר את המצב כמו שהוא? כי אני אגיד לך למה, אני הלכתי כמה רופאים בקופת חולים שאני נמצא בה, חלק אמרו לי, תקשיב, אל תיגע יותר במרפק, זה מסוכן, אל תיגע יותר, ורופא אחר אמר לי, לא, תעשה את הניתוח, זה לא מסוכן. אז אני...
אתה יודע, הניתוח הוא לא מסוכן לרופא. הבנת אותי? ניתוח זה ניתוח.
הבנתי.
אז אם מוכרחים עושים, ואם לא מוכרחים לא עושים. עכשיו, אם תגיד לי, תשמע, הסבל שלי הוא רב, ואני אגיד לך מה שעניתי למאזינה הקודמת, אם איכות החיים שלך כל כך פגועה בגלל המרפק, אז שווה לקחת את הסיכון. אבל אם אתה מסתדר, ומסתדר טוב, והכאבים הם לא כאבים בשמיים, ואתה לומד לחיות עם זה, אז אין בעיה.
לא, תשמע, השאלה אם אני משאיר את המצב כמו שהוא, זה עוד נגיד עוד 10 שנים, זה יכול להיות לי מסוכן?
אני לא יכול לדעת, כי אני לא ראיתי את הצילום, אבל סביר להניח שלא, כי אם זה היה יכול להיות מסוכן, הרופאים היו אומרים לך, תשמע, אתה חייב להוציא את זה, אחרת זה יכול להזיק למקום זה, זה או זה. אגב, לפעמים דברים כאלה נספגים. לפעמים רסיסי עצם או שברי עצם, אם הם לא דבוקים ולא קרובים לעצם עצמה, אלא רק נמצאים בחוץ, לפעמים הם נספגים ונעלמים.
הבנתי. אוקיי, אפשר עוד שאלה קטנה לגבי
בבקשה,
קורונה?
בבקשה.
אני מאמין שזו שאלה שנוגעת להרבה. אם אני מחלים קורונה, האם זה מסוכן לי לקחת חיסון?
להפך, אנחנו ממליצים לאנשים שהיו חולים בקורונה לקבל חיסון, כי אנחנו יודעים שהחיסון מחסן יותר טוב לפעמים מאשר המחלה. עכשיו, למה אנחנו לא נותנים לחולי קורונה, למה לא נתנו לפני שבועיים לחולי קורונה חיסונים? כי רצינו לשמור את החיסונים, העדפנו לתת חיסונים לאנשים מבוגרים, לצוותים רפואיים, למורים בבית ספר, לגננות, לאנשים יותר מבוגרים מאשר אנשים שהיו חולים. כי אנשים שהיו חולים, הגנה מסוימת יש להם כבר. אז אמרתי, הסיכוי שלהם להיות חולים קשה הוא יותר קטן. אבל אנחנו ממליצים לאנשים, גם לאנשים שחלו בקורונה, לקבל חיסונים, בעיקר עכשיו שישנם חיסונים.
כן, עכשיו הזמין אותי, והשאלה, כי גם אם יש לי נוגדנים, אין לי בעיה לקבל את זה.
לא, אין לך שום בעיה. מתי היית חולה?
בתקופה של...
לפני כמה זמן?
לפני 4-5 חודשים,
משהו כזה. שום בעיה. אם היית אומר לי שאתה לפני שבוע, שבועיים, היית אומר לך, תחכה שבוע, שבועיים. אבל אם היית חולה לפני 5 חודשים, שום בעיה, גש תקבל את החיסון ותהיה בריא.
אוקיי, תודה, תודה רבה.
כל טוב לך, יצחק.
כל טוב.
אוקיי, רבותיי, לפני הפרסומות, עוד מי איתנו על הקו, הלו? הלו?
הלו?
כן, עם מי אני מדבר?
שלום, פרופסור רפי קרסו.
שלום וברכה.
מה שלומך? בריאות.
ברוך השם.
תודה רבה. אני תאמין לי, כל יום שישי אני שומע אותך. אני ממש, תאמין לי, רק צריך לשמוע אותך ונהיים בריאים.
תודה רבה, תודה. עם מי אני מדבר? בוא תגיד לי מה שמך.
עם אלכס, אלכס שמונוב מחולון.
כן, בן כמה אתה אלכס?
אני בן 55.
כן, אני איתך אלכס.
יש לי איזה בעיה של הטינטון באוזן, באוזן שמאל.
כן.
שזה 24-7. אני לא יודע מה לעשות עם זה.
יש לך ירידה בשמיעה באותו אוזן?
ממש אולי מעט. עשיתי בדיקת שמיעה ו... הייתי אצל אפוזן גרון, עם פרופסור באיכטיבוב.
לא חשוב, כן, לא חשוב השם. תשמע, תראה, טינטון זו בעיה. טינטון זו בעיה, ואני תמיד מספר את אותו סיפור, שלפי האגדה, לפי המסורת היהודית, השם טינטון בא מטיניטוס, השם טיניטוס בא מטיטוס, וטיטוס שהחריב את בית המקדש, הקדוש ברוך הוא העניש אותו, והשתיל יתוש באוזנו. וכל הזמן הוא שומע את הזמזום של היתוש, וזה הסיפור. אבל בוא נדבר, זה מחלה שהיא לא מסוכנת, אבל היא משגעת.
כן,
היא משגעת כי כל הזמן יש זמזום ורעש. עכשיו, אם הירידה בשמיעה היא קטנה, אז בדרך כלל הרבה יותר קל לעזור. לפעמים זה גם, טיניטוס יכול לבוא מסיבות של נזק לעצב השמיעה, אבל לפעמים הוא גם בא מסיבות שהן יותר רגשיות, נפשיות. אז, וצריך לבדוק מה קורה. טיפול לטיניטוס אין. מה שיש...
חרדה, חרדות, דברים כאלה?
כן, חרדות, מתחים, דברים כאלה יכולים לגרום לפעמים לטיניטוס.
אוקיי.
לרוב, אם זה משהו נפשי יותר, אז זה טיניטוס בשני הצדדים, ולא בצד אחד. עכשיו, אם יש ירידה בשמיעה, אז זה טיניטוס של עצב. זה לא מתחים וחרדות. עכשיו, יש כמה אפשרויות לעזור בטיניטוס. אפשרות אחת היא רעש רקע. רעש רקע זה לשמוע את 103 FM גם בלילה. לשים רדיו לידך, או לשים אוזניות ולשמוע מוזיקה, או לשמוע, עדיף לשמוע מוזיקה חלשה, או משהו שאתה אוהב, שיהיה לך בלילה, ואתה תוכל להירדם עם זה. אפשרות שנייה, היא, ישנם היום מכשירים שהם ממסכים, מכשירים שהם כמו מכשירי שמיעה, אבל שמתאימים אותם ועושים...
קניתי את זה, זה לא עזר לי.
לא עזר לך. אפשרות שלישית זה לקחת תרופות. תרופות ממשפחת ה-SSRI. התרופות האלה הן תרופות כמו התרופות מהמשפחה של חרדה ודיכאון. למרות שזה לא תמיד, זה לא, לרוב זה לא קשור לחרדה ודיכאון. עכשיו, התרופות האלה הן לא מורידות את הרעש, אבל הן גורמות לך אפשרות לסבול את הרעש הרבה יותר טוב. כלומר, שהרעש קיים, אבל הוא כמעט, הוא מפריע לך הרבה פחות. וזה מה שאפשר לעשות.
הבנתי. בסדר גמור.
אז שווה לפחות לנסות. לקחת פרוזק, לקחת ציפרליקס, לקחת משהו כזה לתקופה של 3 חודשים, ולראות. אם אתה מרגיש יותר טוב, אז להמשיך. אם אתה לא מרגיש יותר טוב, אז להפסיק.
אז זה לא ממכר?
לא. קודם כל, יותר טוב להתמכר לכדור שלא ממכר, מה שלהתמכר ללטיניטוס שמשגע אותך. זה ישפר לך את איכות החיים. זה לא, תראה, זה לא ממכר, אבל מה זה ממכר?
צריך מרשם.
כן, אבל הרופא בקופת חולים יכול, הרופאת המשפחה יכולה לתת לך. עכשיו, אני רוצה להגיד לך רק מה זה ממכר. תרופה שממכרת היא תרופה שאחרי תקופה מסוימת, כדי שהיא תשפיע, אתה צריך להעלות את המינון. ואחר כך אתה צריך להעלות את המינון עוד יותר, ועוד יותר, ועוד יותר. וכל הזמן אתה צריך לקבל יותר מהתרופה כדי שהיא תשפיע. עכשיו, אנחנו לא יכולים לשנות את הנזק שיש בעצב. אז התרופה הזאת, כל זמן שתיקח אותה, היא תשפיע. תפסיק לקחת אותה, היא תפסיק להשפיע.
עכשיו מישהו גם אמר לי, הרופא אמר לי, היפנוזה, זה יכול לעזור?
זה עוד פעם, זה לפעמים יכול לעזור שתתייחס פחות לרעש. אבל זה לא יוריד לך את הרעש.
הבנתי.
התוצאות בהיפנוזה הן קצת יותר חלשות.
בסדר גמור.
אוקיי? טוב, אלכס.
תודה רבה לך, וקודם כל רציתי להגיד לך עוד פעם, בפתיחה שלך של היום, על הקורונה, אתה ממש צודק, אבל אצלי אני הרבה אנשים שומע, והם שומעים מכל מיני גורמים עזורים שלא להתחסן, שהם לא מאמינים בזה.
מי שלא מאמין שלא ייקח.
לא מבין את האנשים האלה.
אני אומר לך עוד פעם, הייתי לוקח את מי שלא מאמין למחלקות קורונה לסיור של 5 דקות, לא יותר. ואז הם ירוצו לקבל חיסון.
אתה צודק, 100%.
אוקיי, אלכס.
אז לכל המאזינים, לכו להתחסן.
נכון. זהו רבותיי, מספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 1-900-722-103, 1-900-722-103, ניתן לשלוח הודעות וואטסאפ למספר 054-70-103-70, לבקש לעלות לשידור, לשאול שאלות. 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, אנחנו ממשיכים. אולי לפני כן נתקלתי השבוע בספר מאוד מעניין, שנקרא פרפרים חופשיים במגוון צבעים. על נשים וגברים פוגשי סרטן שד. כתבה אותו אישה שסבלה כמובן, לא כמובן, סבלה מסרטן שד בשם לילית נתיב אור, ולילית נתיב אור כותבת ריאיינה ברעיונות את מספר אנשים שסבלו מסרטן שד, ומספרת את הסיפור של כל אחת ואחד מהאנשים שלקו בסרטן. הספר הזה זה ממש מסמך אנושי שחושף את המגפה הנוראית של 1 מ-8 או 1 מ-9 שסובלים מסרטן שד, והוא גם נותן להם טיפים איך לנהל את החיים, איך להוריד את המתח, את הלחץ, איך לאהוב את עצמנו ולהבין איך לעזור לעצמנו, איך למצוא את הדרך הייחודית שמתאימה לכל אחד ואחת להחלמה, ובעיקר מעלה את המודעות לכך שסרטן שד זה לא רק עניין של נשים. סרטן שד ישנו גם בגברים. אז הספר יצא בהוצאת פוקוס, לילית נתיב אור, פרפרים חופשיים במגוון צבעים, על נשים וגברים פוגשי סרטן שד. מעניין לכולם לקרוא, בעיקר למי שפגש או פוגש, או יש לו מכיר, או קרוב, שסובל או סבל מסרטן שד. ואם זה 1 מ-9 או 1 מ-8.5, אז לכולנו יש כאלה. בואו נמשיך ומאיתנו על הקו. הלו?
שלום פרופסור קרסו, כבוד גדול לדבר איתך.
שלום, שלום עמית, תודה רבה. גם לי כבוד לדבר איתך, מה אתה חושב? מה אתה מצטנע?
נהדר.
בן כמה אתה עמית?
אני בן 32.
כן, אני איתך.
אני בסך הכל רוצה לדעת, מה שאני זוכר את עצמי, תמיד אני הולך עם נייר טואלט צמוד, כי תמיד יש לי נזלת. מיוחד שאני אוכל אוכל חם, תמיד שאני אוכל מונה כושר, וחשבתי אולי שזה בדיקות שאני יכול לעשות, לא יודע אם זה עניין של תזונה או...
זה לא עניין של תזונה, זה עניין של תכונה. זה עניין של תחולה, זה נקרא וזומוטוריניטיס, או בשפה עברית רגילה, נזלת וזומוטורית. כלומר, שאוכלים אוכל, בעיקר אוכל חם, הוא מרחיב כלי דם, הוא מרחיב כלי דם באזור הפה, הוא מרחיב כלי דם באף, בריריות של האף, ומה שנוזל לך משם, זה לא בדיוק נזלת, זה מים, זה כמו נזלת, אבל היא שקופה והיא מימית.
נכון.
כן. אין לי עצה בשבילך. יש לי עצה, אבל אני לא אציע לך אותה. כלומר, העצה, אם אתה באמת הולך לאיזה אירוע, ואתה צריך להיות במיטבך, או אתה צריך להיות עם הרבה מאוד אנשים, כי קיבלת פרס נובל, אז באותה ארוחה אתה יכול לשים טיפות אף מסוימות שמקבצות את כלי הדם. אבל אם אתה שם את הטיפות האלה יותר מדי, אתה גורם לניוון ולאטרופיה, מה שנקרא, של הרירית, והנזק הוא יותר גדול מתועלת. בכלל, בהזדמנות זאת טוב להגיד שטיפות אף לא לשים יותר ממספר ימים קצר. כי טיפות אף נגד נזלת הן טיפות שמקבצות את כלי הדם ברירית, והן מתרגלים אליהם, יש הרבה אנשים שמתמכרים אליהם, ואז הם הורסים לגמרי את הרירית, ואז יש דימומים מהאף וכל מיני צרות אחרות. אבל, ואי אפשר בלעדם. אבל זאת נזלת וזומוטורית, היא מופיעה אצל הרבה אנשים, בעיקר אחרי מאמץ גופני, כמו שאמרת, שהגוף מתחמם אחרי אוכל חם, לפעמים גם לא רק עם אוכל חם, לפעמים גם עם אוכל רגיל היא יכולה להופיע, נכון. בגלל תנועות לעיסה וכל החימום של כל הפה, בגלל כל המוטוריקה שמחממת את הגוף. אז מה שאני יכול לאחל לך, עמית, שעד 120 כל הצרות שלך יהיו כאלה, וטוב שיש נייר טואלט. בעבר, כשאני הייתי ילד, לא היה כמעט נייר טואלט, זה היה מצרך יקר, והיום משתמשים בעיתון. כן, לפני בתקופת מלחמת השחרור, זה מה שהיה, היו חותכים, גוזרים עיתונים, משהו כזה. תקופה קצרה, אני זוכר את זה, אני לא זוכר איפה זה היה, אבל יכול להיות שאפילו אצלי בבית, בילדותנו. כן.
אז האמת, כן, שבוע הבא אני מקבל פרס נובל, אז אני אקח טיפות לאף.
כן, כן. זה מצוין, ואני מברך אותך על הפרס.
תודה רבה.
כל טוב.
כל טוב.
אתה יודע, יותר טוב, בואי נגיד לך משהו, עמית, יותר טוב להחזיק באופן קבוע נייר טואלט בגלל נזלת באף, מאשר בגלל נזלת שלשולית.
אוקיי.
טוב.
תודה.
כל טוב. כן, ומאיתנו על הקו. הלו.
שלום.
וברכה.
שמי תמי, אני בת 63.
כן,
יש תמי. לי כזאת בעיה, יש לי ורידים, אבל אף פעם לא הפריעו לי ברגליים. אף פעם זה לא הפריע. בזמן האחרון התחילו להתפוצץ באופן פתאומי, הייתי באיזה מקום, פתאום מלא דם, לא הבנתי מאיפה. הווריד כאילו מתפוצץ. היה לי עוד מקרה שזה היה בבית, לא יודענו מה לעשות, כל הבית כמעט מלא דם.
אז קודם כל, אם זה קורה, קודם כל לחבוש את זה עם תחבושת קצת לוחצת.
כן, זה אמר לי הרופא, זהו?
בדיוק. זה מה שצריך לעשות, קודם כל. אבל השאלה, אם זה מתפוצץ, האם יש לך אור יבש, האם את, תכי, לפעמים זה מתפוצץ ממכה קטנה.
זהו, בדיוק.
אפילו מכה קטנה, את לא צריכה לקבל איזה טראומה מי יודע מה.
כן, כן. וזה לא נעים אם אני נמצאת באיזה מקום, הייתי במונית במקרה, וזה התפוצץ, זה לא נעים. בסדר, עד שחופשים ועד שכרה.
אז קודם כל אפשר לקחת, להוסיף ויטמין E. ויטמין E. ויטמין E, להוסיף 100 יחידות, 200, לא יותר מ-200 יחידות. דבר אחד. דבר שני, להוסיף אומגה 3.
כן, זה אני לוקחת במילה, כן.
אוקיי, להוסיף אומגה 3.
כן.
כי זה משפר טיפה את ה... יש, את סובלת מכולסטרול גבוה?
לא, טריגליצרידים.
טריגליצרידים, אוקיי. אז זה מה שאני יכול להציע לך.
אין מה לעשות. יש איזה שיטה.
את לוקחת אספירין?
כן.
כמה אספירין את לוקחת?
100 מיליגרם.
אז תבקשי מהרופא המשפחה להוריד לך את הכדור מ-100 מיליגרם כל יום ל-100 מיליגרם שלוש פעמים בשבוע, או יום כן ויום לא.
אוקיי, בסדר, גם זה אפשרי. אבל אין משהו...
אגב, שאת מקבלת מכה ביד, את גם מקבלת שטף דם ביד?
לא. לא, רק אז... במקום הזה שם בקרסול, זה התחיל אז... שנה שעברה באופן פתאומי, ולא ידענו מאיפה אדם, ואחר כך זה קרה לי לפני שבוע עוד פעם.
אוקיי, אז קודם כל לבקש מהרופא המשפחה את האישור להוריד את האספירין ארבע פעמים בשבוע, נגיד יום כן ויום לא.
כן, יום לא, כן.
לקחת אומגה 3, לקחת ויטמין E, ושיהיה לך בתיק תחפושת אלסטית לכל מקרה.
אבל יש איזו שיטה, ראיתי במושלם איזשהו סרטון, שמזריקים קצף.
נכון, יש הרבה מאוד שיטות נגד הוורידים. השאלה איזה וורידים אלה. אבל אם את רוצה ללכת לטיפולים, אז יש סוגים שונים של טיפולים. החל מלייזר שמכניסים דרך הוורידים וצורבים אותם, המשך בקצף,
דרך... הקצף הזה... ראיתי באיזה סרטון בקופת חולים שהייתי בהמתנה, שזה משהו לא נראה לי מסובך, לא כואב, או מצריך שכיבה, או...
לא מצריך, בכל זאת צריכים להרדים את המקום, את מקום הכניסה, זה לא... זהו. וזה מתאים לוורידים מגודל מסוים, וורידים קטנטנים, אם זה וורידים קטנטנים ודקים... אז אפשר לעשות סקלרוזציה, אפשר להזריק חומר שגורם להם להתקרש ולהיעלם, ואז יצמחו במקום אחר. יש רופאים מיוחדים לוורידים שכדאי להתייעץ איתם.
כן. אז זה בקיצור מסובך, מה שאמרת?
לא, 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 זה לא מסובך. לא, זה לא מסובך. זה בפירוש לא מסובך. על מה שאני אמרתי שזאת פרוצדורה. שצריכים, או חלק מהמקרים עושים הרדמה מקומית, ברוב המקרים עושים הרדמה מקומית, וכדי להיכנס, אבל זה מתאים לגודל מסוים של ורידים.
כן, כאן קטנים, אחר, קטנים.
אם הם קטנים ודקים.
וצפופים.
אם, זה כמו רשת של קורי הכביש?
כן, כן.
אז פה אפשר להזריק לחומר ולעשות סקלרוזציה, לעשות להקריש אותם.
ואיפה אפשר... זה יכול רופא כלי דם?
רופא כלי דם, כן.
האמת, הרופא שלח אותי לעשות דופלר,
הדופלר בודק את הוורידים, וורידים היותר גדולים. זאת לא הבעיה, אצלך אם הבעיה היא בדימומים של הוורידים הקטנים.
קטנים, כן, ממש. מה ככה קטנטון
הזה? דבר נוסף שאני מציע לך, זה לדאוג שהאור ברגליים יהיה לך. כלומר, לשים קרם לחוט.
הבנתי.
יש לך כנראה אור, גם אור יבש ברגליים.
יש לי פסוריאזיס, אז זה כל היובש הזה.
אוקיי, אז גם לפסוריאזיס, יש פסוריאזיס, יש לך נגעים פסוריאטיים, רובדים פסוריאטיים באותו מקום?
לא, לא, באותו מקום לא.
באותו מקום לא, אוקיי. אז באותו מקום לשים קרם לחוט, יש סוגים של קרמים ש...
כן, אני משתמשת. אז בסדר, אוקיי. כי הרופא משפחה אמר לי, את צריכה ללכת צמוד לתחבושת אלסטית, זה מה שאת צריכה,
תלכי לרופא של כלי דם, ורופא של כלי דם יוחד, זה אומנם לא בסל כל הטיפולים האלה, אבל ללכת, יזריקו לך סקלרוזנטים, שזה חומרים מסוימים שיגרמו לכל הרשת הזאת להיעלם, תופיע אחר כך במקום אחר, או תופיע מחדש, אבל תהיה לך לפחות תקופה של כמה חודשים טובים טובה, אבל אומגה 3 וויטמין E הופכים את הכל יותר אלסטי ויותר גמיש.
זה אני כבר
אקנה. ופחות אספירין תבקשי גם, אבל תבקשי אישור מהרופא, לא לשמוע מה שאני אומר, לשאול את רופא המשפחה אם את יכולה לרדת לארבע פעמים בשבוע מהמיליגרם.
תודה רבה.
כל טוב לך. כל טוב, תמי. גם לך. להתראות, אמן. ומאיתנו, הלו?
הלו?
כן.
שלום, מדבר עם חנן.
כן, לחנן.
אני בן 25.
כן.
אני סובל בארבע שנים האחרונות מתסמונת המאה הרגיש.
כן.
ככה הרופאים טוענים.
כן.
זה לא קשור למאכל, אם אני אוכל ארוחה, בוא נגיד, אחרי שבת, או לא משנה מה. ופתאום יכולות מוכרת כאבי בטן, ופתאום כאילו שבת כן, שבת לא, פתאום יכול לקום עם יום כאבי בטן, פתאום יכול לקום עם יום שישולים.
שמת לב אם זה קשור להתרגשות, או למתח נפשי, או לשיחות עם אנשים מסוימים?
לא, 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 זה כאילו מצב רוח של הבטן.
בדיוק, תראי, פעם תסמונת המעי הרגיש נקראה פעם תסמונת המעי הרגיז, אבל אנחנו יודעים שהוא מתרגז לא רק בגלל סיבות נפשיות, הוא לפעמים מתרגז גם בגלל מזונות מסוימים. עכשיו, יכול מאוד להיות שאתה רגיש למזונות מסוימים, שאתה צריך לבדוק אם אתה לא רגיש או לא אלרגי אליהם.
עד כדי כך שרדתי במשקל איזה 10-15 קילו, שהרופא כבר שייך לי עליהם, הוא עושה לי בדיקת קולונוסקופיה לראות חס משלום עם משהו מאחוריו, שזה גידול או משהו.
כן.
או עשיתי את הקפסולה החדשה למי הדק, לבדוק אם אין קורון, הוא עשה לי בדיקה הזה, הוא אומר, אין כלום, ושולחים אותי הביתה עם מי רגיש, ותיקח כדור, לא רטלין. כמה אני מסביר להם, אני לא בדיכאון, אני לא בכלום, אני אחד רץ, עולה,
לא, לא, תשמע, תשמע, תשמע. יש כדורים... שהכדורים האלה אמנם נותנים אותם גם לדיכאון, אבל הם גם עוזרים למעי הרגיש. אני רק רוצה שתדע שבמעיים יש לנו גם הרבה מאוד חיידקים, אבל במעיים יש לנו גם כל מיני רצפטורים של מערכת החיסון, ובמעיים יש לנו גם חיידקים שמשפיעים על מצב הרוח. אני לא אכנס לזה עכשיו, זה נושא חדש של חיידקי המעי. יש לך יותר חיידקים במעיים מאשר תאים בגוף. רק אם אתה מבין על מה אני מדבר. עכשיו, המעי הרגיש יכול לבוא מהרבה מאוד סיבות. לפעמים זה כדורים שאנחנו לוקחים, לפעמים זה תוספי מזון שאנחנו לוקחים, לפעמים זה מצב רגשי, לפעמים זה הפלורה של החיידקים במעיים, אז כדאי לפעמים להוסיף חיידקים פרוביוטיים.
זהו, לקחתי, היה תקופה שעזר, ואחרי זה הפסיק. כאילו הגוף התרגל לזה.
כן. עכשיו, לפעמים כדורים שהם כדורים מהמשפחה של הכדורים נגד דיכאון, מרגיעים גם את מערכת העצבים שקשורה לדרכי העיכול. עכשיו, דרכי העיכול הם דברים מאוד רגישים. אתה מכיר ודאי הרבה מאוד אנשים שלפני בחינות או בזמן התרגשות יש להם שלשולים או יש להם מכאות. אתה מכיר תופעות כאלה? ודאי שכן. כן? באוניברסיטה, לפעמים אני רואה סטודנטים, לפני זה רצים לשירותים כל 5 דקות לפני בחינה. או, 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 או בחילות או דברים כאלה. אז... צריך לקחת בחשבון שהדבר הזה יכול להיות בגלל זה. ושווה לנסות, תנסה לקחת איזה שהן תרופות.
לקחתי את זה וזה באמת עזר.
אוקיי.
ומה, לקחת את זה כל החיים, אתה רוצה
להגיד, דוקטור? השאלה כזאת, אתה מעדיף לקבל שלשולים או עצירויות או כאבי בטן כל החיים? קח את זה לתקופה מסוימת, ואחר כך נתחיל להוריד לאט לאט את הכמות, ותראה מה קורה. יותר טוב לקחת כדור אחד ביום שלא מתמכרים אליו כל החיים.
זה לא כמו מחלה, כמו קרון וקוליטיס?
לא, זה לא כמו קרון וקוליטיס. קרון וקוליטיס זה מחלות דלקתיות של המעי. מעי רגיש זו מחלה אחרת. ויש גם דיאטה מיוחדת. חפש דיאטה של חולי מעי רגיש. ואנחנו חייבים אלחנן יקירי לסיים, כי אנחנו יוצאים לפרסום. זהו רבותיי, סיימנו את השעה הראשונה, הטלפונים שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, והצוות הנהדר שלי עומד לרשותכם גם בזמן הפרסומות והחדשות, 1-900-722-103, 1-900-722-103, הודעות וואטסאפ ל-054-70-103-70, תודה לאייל פרנק, מאירה פרץ, ג'וני דוב, איציק אהרון, סער בן חמו, שבלעדיהם התוכנית הזאת לא הייתה קיימת, ואנחנו ניפגש בעבר השני של השעה, תישארו איתנו.
ב-103 FM
פרופסור רפי קרסו.
ו-3FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו. אנחנו בשעה השנייה שלנו על כל מה שרציתם לדעת ולא היה לכם את מי לשאול, בכל נושא פרט לספורט ופוליטיקה. איתי עורך התוכנית אייל פרנק, מפיקה אותי מאירה פרץ, על הדיגיטל ג'וני דוב. האחראי לשידור ב-103 FM הוא איציק אהרון, וב-104.5 FM סער בן חמו, והטלפונים שלנו כרגיל, 1-900-722-103, 1-900-722-103, והודעות וואטסאפ עם שאלות ובקשה לעלות לשידור, אפשר לשלוח למספר 054-70-103-70, ואנחנו ממשיכים ומאיתנו על הקו. הלו.
שלום.
שלום וברכה.
פרופסור קרסו, אני מאוד מתרגשת, זה פעם ראשונה, וזה מרגש לדבר עם אדם כל כך גדול כמוך.
תודה רבה. אבל אין מה להתרגש.
עליך נאמר פרופסור קרסו, יש קונה עולמו בשעה אחת.
תודה רבה.
תודה ענקית.
תודה. אוקיי. בואי תגידי לי רק מה שמך.
אני שואלת בשביל הבן שלי, יש לי בן.
בכמה בחור?
הוא 28, הוא ילד עם תסמונת דאון, ילד מאוד, מאוד חמוד. עכשיו הבעיה שלו, הוא סובל מגיל מאוד מאוד צעיר מפסוריאזיס. וטיפלנו בקהילה, וכשראיתי שהמצב לא טוב, הוא לא, זאת אומרת, אין התקדמות, ביקשתי מהרופאה שתיתן לי הפנייה לבית חולים, להגיע לבית חולים ולטפל שם, ובאמת היינו תקופה ארוכה, וברוך השם הגענו למצב מאוד מאוד טוב.
נתנו לו פוטותרפיה?
כן, הוא עבר את זה, המון משחות, היה לנו ימים שהיינו באים יום כן, יום לא ל... אשפוז יומי כזה, אם מרחו אותו במלא משחות.
משחות והכניסו אותו לתאור.
כן, כן, כן. ועשו כל מה שאפשר לעשות, באמת אין מילים. ואחרי תקופה ארוכה, היינו באים כל חודש לביקורת אחרי בדיקות דם. אז הרופא שם החליט שברוך השם הכל בסדר, ואין שום צורך לבוא יותר, אנחנו, זאת אומרת, להסתדר בקהילה. ואנחנו ממשיכים כמובן עם משחות, והוא מקבל ניאוטיגזון שלוש פעמים יום כן יום לא, 25 מיליגרם.
כן.
ואנחנו במעקב איתו, בדיקות דם, לאחרונה התפקודי כבד הם קצת גבוהים. והרופא לא ידע להגיד לי איך, אבל בגלל שאני תמיד התעניינתי וידעתי שזה בא
מהתפקודי
כבוד בדיוק, ולא ידעתי מה אני עושה, ניסיתי להתקשר לבית חולים להגיע אליהם, אבל לא הצלחתי, הפסקתי את הטיפול של הכדורים על דעת עצמי. אז אני שואלת את פרופסור קרסה, מה אני עושה?
תקשיבי, את מעמידה אותי במצב קשה ואני אסביר לך מדוע. אני לא יכול להיות הרופא המטפל של הבן שלך, או להציע הצעות טיפוליות. משום שאני לא מכיר אותו, אני לא יודע מה התגובה שלו, אני גם לא יכול לקחת אחריות, אני לא ראיתי איזה פסוריאזיס יש לו.
לא, אני, השאלה שלי,
אני מבין את השאלה, אני מבין.
זאת אומרת, כשיש תפקודי כבד גבוהים, להמשיך את הטיפול?
השאלה היא כזאת, לפעמים אנחנו, השאלה בכמה הם יותר גבוהים מהרגיל.
55 יצא בפעם
אחת. 55 במקום מה? מה יצא 55? איזו בדיקה יצאה 55?
תפקודי כבד.
תפקודי כבד, יש 3, 4, 5 בדיקות, תלוי איזה בדיקה עשו. יש 3 בדיקות לפחות שעושים לו.
אז היא סימנה לי הרופא שזה יצא 55, והיא אמרה שזה גבוה.
אם זה 55 במקום כמה? במקום 30?
38, 37.
המקסימום, מה המקסימום שבא בסקאלה? אני לא יודע על איזה בדיקה את מדברת, לכן אני אומר לך, אם המקסימום בבדיקה, בסקאלה, זה עד 40, ויש לו 55, אז אפשר להמשיך את הטיפול ולעשות בדיקה עוד פעם אחרי חודש.
הבנתי.
אבל הטיפול צריך להיות, יש כמה תפקודי כבד, זה לא בדיקה אחת בלבד של תפקוד כבד. את מבינה? לכן, וזה צריכים לראות. עכשיו, אפשר לפעמים להמשיך, אפשר לפעמים להגיד, את לוקחת כדור כל יומיים, שתיקח כל 3 ימים ולעקוב.
הוא מקבל יום כן, יום לא.
אז יכול להיות שהוא צריך לקבל, לא, אני לא אגיד לך איך, אבל יכול להיות שהרופא, אם העלייה, אם החריגה היא קטנה, אז הוא יכול להגיד לו שיקח יום כן, יומיים לא. יום כן, יומיים לא, אפשר גם ככה. אבל תראי, כשמדובר בפסוריאזיס, יש דרגות שונות של טיפולים. הטיפול הראשון הוא טיפול מקומי במשחות. לאחר מכן, אם המצב הוא יותר גרוע, אז יש תרופות כמו מתוטריקסט, כמו תרופות מהמשפחה שמדכאות מערכת חיסון. אם צריך יותר, יש טיפולים בפוטותרפיה, באור, מה שעשו לו.
אבל לא, ברוך השם, הוא במצב טוב. הרופא בבית חולים נתן את הטיפול הזה בשביל שזה יישאר, זאת אומרת שהמצב יישאר.
לשמור על המצב.
בדיוק. לא, ואין לו את זה, ברוך השם, בכל הגוף. יש לו במרפק, בברך, לא משהו רציני.
כלומר, הוא לא, אנחנו קובעים את אחוז החומרה של המחלה לפי האחוזים שהמחלה מפושטת.
כן.
אז הוא כנראה, כן.
כן, לא, ברוך השם, הוא במצב...
אוקיי, אבל אני בכל זאת הייתי מציע לקבוע עכשיו תור לבית חולים בכל זאת, לקבוע תור נוסף, וללכת לביקורת בבית חולים, ולדבר עם הרופא המומחה, או לבקש הפנייה לרופא אור.
כי ביקשתי הפנייה, ושלחתי את זה לבית חולים, והם לא חזרו עליי, ובינתיים הוא בלי הטיפול של הכדורים, רק משחות.
אוקיי, את מכירה את המילה להיות נודניק?
כן.
כן. להרים טלפון 3 פעמים ביום לבית חולים. ולהגיד, אם במקרה מתפנה, ואם מישהו מבטל ברגע האחרון, ותשאירו את המספר, וזה ילד צעיר, ופה ושם.
הם מכירים אותו מצוין. עכשיו עוד שאלה, פרופסור קרסוב. חיסון, אני עדיין לא נתתי לו. מה לעשות?
לתת לו, בוודאי, לא לחשוב פעמיים.
כן, אין לי מה לפחד.
אין לך מה לפחד.
כי הוא גם, הוא בכל אופן לא כמו כל הילדים, הוא ילד מאוד עדין, והוא גם לפני הרבה שנים היה לו לוקמיה,
אין שהוא בריא היום, לפני הרבה שנים הוא היה חולה, היום הוא בריא, היום הוא בריא, שום בעיה.
לא, אני כל יום שישי שואלת אותו, את מי אנחנו הולכים לשמוע, אז הוא אומר, פרופסור קרסו.
אז תגידי לו שפרופסור קרסו אומר שהוא יכול לקבל חיסון.
תודה גדולה, פרופסור קרסו. הרבה שנים ארוכות ובריאות שתוכל לעזור לעם ישראל.
אמן, תודה רבה, תודה. כל טוב. כן. מי איתנו על הקו? אני חושב שאנשים יבינו שאני לא יכול להיות הרופא המטפל ולתת עצות טיפוליות. זה לא, זה גם עניין של אחריות, גם עניין שאני לא מכיר את החולה, גם עניין שאני לא רואה במה מדובר. ההצעות שלי הן הצעות מאוד מאוד כלליות מתחום הרפואה, אבל הן לא דברים ספציפיים. אוקיי, מי איתנו על הקו? הלו?
שלום.
שלום וברכה. עם מי אני מדבר?
איתן, אני בן 73.
כן, איתן, אני איתך.
קודם כל, תודה על התוכנית.
תודה
אני
לך.
אני ביום ראשון שעבר עברתי מספר מקרים של סינקופה.
כן.
והושפסתי בבית חולים, עשו לי צנתור, ולמחרת עשו לי קוצב לב.
כלומר, הייתה כמה... לך, היה לך דופק מאוד נמוך. אתה, הטלפון שלך פתוח? הרדיו פתוח אצלך?
לא. אני אוקיי. מדבר בחדר, סגור.
אני שומע את עצמי פעמיים.
כן, התעלפתי ואשתי הצילה אותי. אחרת לא הייתי פה. והשתילו לי למחרת קוצב לב. עכשיו כמה שאלות לגבי הקוצב. השאול, כיוונו אותו למינימום 50 דופק.
כן.
שאלה, אני היום, יש לי גם מכשיר מד סטורציה, אני לא יודע כמה הוא אמין. הוא הראה לי שיש לי כאילו דופק 37, האם כיוונו אותו למינימום 50? אז קודם כל, כמה המכשיר הזה הפשוט...
אני הייתי שמח יותר על... אני שומע את עצמי פעמיים וזה משגע, רק שנייה אחת. דקה אחת, אנחנו רק נראה אם איציק אהרון יוכל טיפה לשפר לי את השמיעה. דקה. הלו?
כן, כן.
יותר טוב. תשמע, אני הייתי סומך יותר על הקוצב לב מאשר על המד סטורציה. עכשיו, יש גם, אתה יודע לבדוק דופק?
כן, כן.
אז תבדוק לעצמך דופק, קח את האצבע, תבדוק דופק, ותראה כמה יש לך. סביר להניח, אם היה לך 37, היית מרגיש מאוד חלש ומאוד מסוחרר. אז אני הייתי סומך יותר על הקוצב לב, שהוא מכשיר הרבה יותר מדויק ואמין, ומיועד לתקופה מאוד מאוד ארוכה, לשמש בתפקודו, מאשר למד סטורציה. המד סטורציה מיועד לסטורציה.
יש סיבה הגיונית שפתאום ירד לי והקוצב לא יעבוד, אני אשתה כל שבועיים איתו.
לא. הסיכוי שזה יקרה שתהיה תקלה בקוצב, זה סיכוי ששואף לאפס. האמינות של המכשירים האלה היא אמינות מאוד מאוד גבוהה. כמובן, תיאורטית, זה יכול לקרות. אבל אז ניתן ללכת לקופת חולים ביום ראשון בבוקר, ולעשות אק"ג. ובאק"ג רואים בדיוק מה הדופק, ורואים את הפעילות של הקוצב. כלומר, אפשר לראות את ה... באק"ג עצמו אנחנו רואים את הקו של הקוצב. אנחנו יכולים לראות מה, מה, שהלב, מה, שהלב מקציב. סליחה, שהלב קוצב, אומרים. כן.
עכשיו, אני...
עכשיו, אתה מרגיש טוב, איתן?
אני מרגיש מאוד עייף. אתמול פעם ראשונה יצאתי להוצאת ספרים,
אז זאת עייפות שקשורה למצב הכללי, אבל זאת לא עייפות שקשורה לקיצוב של הלב. עכשיו, אם אתה בודק דופק, תראה, זה שהמינימום 50, זה לא אומר שהדופק שלך 50. זה אומר שמתחת ל-50 המכשיר יפעיל אותו יותר. בוא נגיד, שהמכשיר לא ייתן לדופק לרדת מתחת ל-50.
כן.
עכשיו, המכשירים האלה הם מאוד אמינים, משתילים אותם עשרות ביום בארץ.
עכשיו, אני בבית חולים אמרתי, תגידו לי מה מותר ומה אסור אחרי השתלה. נכנסתי לפרופסור גוגל, ראיתי מיליון ואחת השערות. אין לבית חולים דף שאומר, זה אסור לך לעשות בטווח כזה וכזה.
בוא אני אגיד לך מה מותר ומה אסור. מה שעשית קודם, ומה שאתה יכול לעשות, מותר. זהו.
לא, אמרו לי לדוגמה... כן.
אסור לך לעשות MRI. כלומר, אתה צריך, כשאתה בא לביקורת רפואית, או אתה בא לאיזשהו מכשיר, לזה אתה צריך להגיד, יש לי קוצב לב. ואז ידעו, אסור להכניס אותך למכשיר MRI. אם יצטרכו לעשות לך MRI, יצטרכו להפסיק את פעילות המכשיר לתקופה של ה-MRI, ולהפעיל אותו מחדש כשאתה יוצא מה-MRI. אבל כל השאר אין שום בעיה, אתה יכול לעשות פעילות גופנית, אתה יכול מה שעשית, פעילות גופנית שעשית קודם אתה יכול לעשות. אתה עוד שבוע, הוציאו לך את התפרים, עוד שבוע, שבועיים, תשכח שיש לך קוצב. אתה תשכח אותו גם בראש, כי זה לא מגביל אותך בשום דבר, להפך. להפך, זה נותן לך ביטחון יותר גדול שלא תתעלף. כי ברגע שהדופק שלך היה יורד, היה לך מה שנקרא ברדיקרדיה. ברגע שדופק שלך ירד מתחת ל-40 או מתחת ל-35, התעלפת. התעלפת ונשקפת, הגיע יותר דם. ואז השתילו לך את הקוצב כחברת ביטוח שהוא לא ירד מתחת ל-50.
אוקיי, עכשיו, בערך שבוע אחרי זה התחילו לי הרבה מאוד גרפסים, בלי שום סיבה. המצב קצת ירד נכון להיום, יש לי עצירות. השאלה אם זה קשור, יש קשר בין זה לכל ההשתלה?
אין שום קשר להשתלה ולקוצב. הוא יכול להיות לזה קשר לתרופות, יש לזה יכול להיות קשור לתרופות.
אני לא לוקח שום דבר.
לא, אתה לא לוקח שום דבר. אז תשמע, תיקח, קודם כל תאכל, תשתה הרבה מים.
כן.
הרבה מים, תאכל הרבה ירקות, בעיקר ירקות עם סיבים, ירקות ירוקים.
אוקיי.
ויש אבקות שהן אבקות נגד עצירות.
אבל לא, אוקיי, לא, אין קשר לא, בין זה לבין זה לבין
אין הקוצב. אין שום קשר בין זה לבין הקוצב.
בסדר גמור. עכשיו, פעם אמרת שאם שומעים דברים קצת מצחיקים, אז זה גורם ל... מפריש דברים טובים במוח. אז
נכון.
במכתב שחרור של בית חולים כתבו לי ככה, מחלה נוכחית בין 73 פלוס 3. אז צריך להיזהר כנראה, כל מי שזה ההגדרות שלו.
תראה, יכול להיות שהם התכוונו לכך שאתה בן 76, כי 73 פלוס 3, ויכול להיות שהתחשו לכך שאתה בן 73 ושלושה חודשים, כנראה שזה זה הם התכוונו. אבל זאת המחלה. אתה יודע, גיל זה סוג של מחלה, תלוי איך מסתכלים אליה. אנחנו מסתכלים אליה כמחלה טובה, כי בכל גיל יש את הדברים הטובים שלו. ובכל גיל, אתה יודע, זה גם עניין של אופציות. אם אנחנו היינו חיים לפני 200 שנה, אז לא היינו חיים בגילנו. והיום אנחנו יכולים להאריך ימים, והיום אתה, במקום להיות חולה או שוכב, או אדם או לא להיות, יש לך קוצב לב שנותן ללב שלך לפעול שנים ארוכות וטובות.
בסדר גמור, אני מאוד מודה לך פרופסור.
בוא נגיד דבר אחד איתן, שאתה היום יותר בריא ממה שהיית לפני שהשתילו את הקוצב.
כן, בזכות אשתי.
בסדר גמור, תמיד אנחנו בזכות נשותינו, אחרת לא היינו פה.
תודה רבה לך.
כל טוב איתן, כל טוב, תתחדש על הקוצב ותהיה רגוע, אתה יכול לחזור לחיים רגילים מה שעשית קודם. רק להגיד אם אתה מגיע לשדה תעופה או מגיע לאיזשהו מקום שיש בו שדות מגנטיים, שיש לך קוצב לב, זה הכל.
אני מאוד מודה לך פרופסור.
כל טוב איתן, כל טוב. כן, ומי איתנו על הקו? הלו.
שלום.
וברכה.
מדברת נעימה.
כן, נעימה.
בת 79.
כן.
יש לי כאבים בזרוע של יד ימין.
כן.
עכשיו עשו לי אולטרסאונד. באולטרסאונד הראשון היה...
אחד, הכאבים בזרוע הם בכתף יותר או במרפק?
זהו, עשו לי אולטרסאונד ואמרו לי שיש לי גיד קצת קרוע. אז הרופא עשה לי את הזריקת PRP.
כן.
ואחרי כמה חודשים עשיתי שוב אולטרסאונד ואמר לי שזה התלחה. אבל זה צוואר סיב, תדען.
זה הסתייד, כן.
זה הסתייד. אז, אבל יש לי כאבים מאוד.
עכשיו, אחרי ה-PRP, אחרי ה-PRP, הכאבים חלפו?
לא. אז הוא אמר לי שאני צריכה לעשות גלי הלם. עשיתי שלושה, ארבעה טיפולי גלי הלם. וזה עדיין לא עובר, זה ממש כואב לי. לא בכתף, אני מרגישה את זה בזרוע, אבל הוא טוען שזה מהכתף.
תראי, הסתיידו בכתף.
עכשיו, סליחה, עוד שנייה. אני, יש כדור אחד בלבד שעוזר לי, שזה ביטרן 100.
הביטרן.
איך?
הביטרן 100.
לא, כתוב בית תת רשנון. לא, הביטרן כתוב בית תת רשנון. 100?
בית תת רשנון, זה כנראה זה, או כנראה זה אותו דבר.
אולי חברה אחרת, לא יודעת.
כן, נכון.
אבל זה יכול להיות. אבל זה ממש מרגיע אותי 24 שעות, כאילו אין לי כאבים. אבל הרופאה שלי לא ממליצה, היא טוענת בכדור.
היא צודקת.
עזק מאוד.
זה כדור לא טוב, זה כדור של טווח ארוך, יכול לגרום לבעיות בקיבה, יכול לגרום לצרבות, יכול לגרום לעליית לחץ דם, יכול לגרום לבעיות בכליות.
כן, אז זהו, היא לא רוצה לרשום לי יותר.
היא צודקת, אז מה שאת צריכה, וניסית לקחת אופטלגין ואקמול ביחד? אחד ואחד?
לא, ניסיתי אופטלגין לבד, אקמול לבד.
נסי לקחת אחד ואחד. עכשיו תראי מה שאני מציע. בגלי אלם שלושה טיפולים לא יכולים לעזור. עכשיו יש אפשרות, גם אם יש לך הסתיידות, לשאוב את ההסתיידות תחת אולטרסאונד. כלומר יש רופאים שמומחים לכתף, ללכת לרופא מומחה לכתף, שהוא תחת אולטרסאונד יכניס מחט וישאב. ההסתיידות היא בדרך כלל ג'לטינוזית, היא לא, זה לא סיד קשה כמו אבן.
הבנתי, היא לא תעבור בגלי הלם?
יכול להיות שכן, אבל לא אחרי שלושה טיפולים.
צריך יותר טיפולים.
בדיוק.
או שאתה אומר...
או ללכת לרופא של... יש רופאים מומחים לכתף.
הבנתי.
וללכת לרופא מומחים לכתף... והוא יכול או לשאוב לך את זה, או להזריק לתוך זה, או לעשות דברים אחרים.
עוד לפני הוא נוסע קורטיזון וזה לא עזר.
אבל PRP גם לא עזר, אם זה לא עזר.
לא עזר.
אז הדרך היחידה היא או סדרה גדולה של טיפולים של גלי הלם, או לנסות לשאוב את ה...
השאיבה זה פעם אחת?
השאיבה בפעם אחת.
בטיפול אחד?
בדרך כלל כן.
עכשיו השאובים זה באמת מההסתיידות?
קרוב לוודאי. זה אפשר לבדוק.
הבנתי. איך אפשר לבדוק?
הוא לוחץ במקום של ההסתיידות, הוא רואה איפה זה, הוא לוחץ, הוא רואה אם זה מגרה את הכאב לזרוע.
כן, הבנתי.
אזורים של הכתף מקרינים לזרוע.
נכון.
כן.
ולפעמים זה גם יורד למטה. מתחת למרפק.
אבל מה שאת חייבת לעשות כל הזמן, זה לעשות תרגילים ותנועות עם היד למרות הכאב. משום ש... כן, אפילו בעצמך, כי אחרת את עלולה לקבל כתף קפואה. אז כל הזמן לסובב את היד, להרים את היד, אפילו אם זה כואב, לעשות תנועות.
הבנתי. ואיך אתה מסביר את זה שהכדור... מעלים לי את הכאב לגמרי.
כי הכדור הוא אנטי-דלקתי, ויש דלקת מקומית מההסתיידות, ולכן, וזה כדור טוב. יש עוד כדורים מאותה משפחה, גם ארקוקסיה יכול לעזור לך, אני לא מציע לקחת.
לא, אני לא רוצה כדורים חזקים.
וגם אביטרן, ויש כדורים אחרים, אבל זה גם כדור חזק. לא ממליץ.
אתה ממליץ על שאיבה
באולטרסאונד. כן. אוקיי.
יש איזה ניסיון?
ודאי, מה את חושבת שזה המצאה של הרגע?
טוב, שיהיה לך שבת שלום, תודה.
שבת שלום ומבורך. זהו רבותיי, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, מספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 1-900-722-103, 1-900-722-103, והודעות וואטסאפ ניתן לשלוח למספר 054-70-103-70, 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, אנחנו בחלק האחרון של התוכנית שלנו, מספרי הטלפון שלנו כרגיל, 1-900-722-103, ניתן גם לשלוח הודעות בוואטסאפ ל-054-70-103-70, לבקש לעלות לשידור או לשאול שאלות. כן, ומי איתנו על הקו? הלו, הלו,
שלום,
סליחה.
שלום.
שלום וברכה.
שמי שירה.
כן, שירה.
קודם כל אני אתחיל באמת בתודה רבה על התוכנית המיוחדת, שאנחנו נהנים בה כל יום
תודה,
שישי.
תודה רבה, שירה. בת כמה את שירה?
אני בת 29, יש לי שלושה בנות.
שלוש בנות, כן, בנות.
5, 4 ו2.
אוקיי, איזה יופי, כן.
הבת האמצעית שלי, שהיא בת 4, מאז שהיא נולדה, היא נולדה בחורף, תמיד הייתה סובלת מנזלת. כשהייתה קטנה, הרופאים תמיד טענו לי שזה, כשהייתה ממש תינוקת, אמרו לי חורף, אז יש לה נזלת, הגיוני. אחר כך אמרו לי, תתחיל לסחול, יעבור לה, זה מאוד קרוב, האף לאוזניים וכל המערכות, אז היא מנוזלת. עד היום זה לא עבר. יש לה נזלת כרונית ירוקה.
יכול להיות. נזלת כרונית ירוקה.
כן.
כל הזמן, 4 שנים נזלת כרונית אותו דבר?
כל הזמן. האפצ'י שהיא עושה זה ממש מגיע עד על כל כולה, וזה לא משנה חורף קיץ.
וראה אותה רופא אלרגולוג ורופא אף אוזן וגרון?
כן, ראה אותה רופא אף אוזן וגרון.
כן.
והוא טען ש... שאין הרבה מה לעשות, הוא כל פעם נתן לי תרסיסים אחרים, בעיקר סטרואידים למיניהם.
כי תראי, נזלת ירוקה היא בדרך כלל, ירוקה היא בדרך כלל מוגלתית או חיידקית. לקחו תרבית מהנזלת?
לא.
תראי, אני הייתי מציע ללכת לרופא אף אוזן וגרון לילדים, ולהגיד לו שארבע שנים לילדה יש כל הזמן אותו נזלת. אין הפוגות בכלל?
ממש. אולי ליומיים שלושה. לא,
ליומיים לא. שלושה כל שבוע, ליומיים שלושה כל חודש, ליומיים שלושה כל שנה.
לא,
הדברים האלה חשובים, הדברים האלה חשובים. כי אם את אומרת שלילדה יש 24 שעות ביום, כל השנה נזלת ירוקה, סמיכה.
כל הזמן סתום לה, כל הזמן מתקשה לה בפנים, כל הזמן אנחנו צריכים להוציא לה את זה. אבל זה לא נזלת של אלרגיה שהיא נזלת שקופה. כן, בדיוק. זה נזלת עם ריח לא נעים.
אז צריך לבדוק, יכול להיות שנכנס לה משהו לאף, יכול להיות שהיא הכניסה בתור ילדה איזה כפתור לאף והוא תקוע שם. צריך ללכת לרופא אף אוזן וגרון לילדים ולבדוק מה קורה. כבר קרו מקרים שילדים הכניסו כפתור, או הכניסו בטריה, או הכניסו איזה ג'ולה שהם מצאו והכניסו אותה לאף, ונתקעה שם באיזשהו מקום ויוצרת משהו דלקתי. אבל זה דבר שצריך לברר. מה?
מה אני צריכה לבקש מהרופא?
להגיד לו שהילדה יש לה 4 שנים נזלת ירוקה, מסריחה, והילדה מריחה לא טוב מהאף, ואולי יש לה שם משהו, אולי הכניסה בטעות בתור תינוקת משהו. כבר היו מקרים, לא אחד ולא שניים, שילדים קטנים דחפו דברים לאף ומצאו את זה אחרי חודשים. והתלונות של כולם היו באמת ריח לא נעים, ונזלת ירוקה או, 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 או צהובה או מריחה לא טוב, כרונית.
רציתי לשאול שאלה נוספת. כן. בעלי עובר עכשיו ניתוח של מיני מעקף.
כן. בגדול... רק נגיד למאזינים שמיני מעקף זה ניתוח להרזיה, זה ניתוח שבו מחברים חלק, עוקפים חלק מהמעי כדי שתהיה ספיגה פחותה וכדי לרדת במשקל. כן.
נכון. רציתי לשאול, מה אני יכולה לעזור לו בשביל שהתהליך הזה באמת יעבור לו בהצלחה? מה חשוב? על מה חשוב לשמור? הרופאים מאוד...
חשוב לשמור על הוראות מדויקות של הדיאטנית. חשוב שיוכל לאט לאט, שיתחיל לאכול נוזלים, שיתחיל לאכול בדיוק איך שמדריכים אותו. לפני שהוא יצא מבית חולים, הוא יקבל דף...
יש מה
איך...
לעשות לפני כן?
מה?
לפני הניתוח אפשר גם לעשות דברים, או שזה לא משמעותי?
לפני הניתוח כדאי לרדת במשקל כמה שאפשר. כמה שיורדים בהם לפני הניתוח יותר במשקל, הניתוח יותר מוצלח. דבר אחד. דבר שני, לקבל כבר רשימה של, כבר עוד לא, אבל לקבל רשימה של תוספי מזון, ואנשים שעוברים מיני מעקף חייבים לקבל תוספי מזון. כי אנשים שעוברים מיני מעקף לא סופגים טוב אוכל. אז הוא צריך לקבל סידן, והוא צריך לקבל ויטמינים, הוא צריך לקבל מולטי ויטמינים, וזה דבר נוסף. וזה דברים שחייבים להקפיד עליהם, כי אחרת הניתוח יכול להיות לא מוצלח. צריך לקחת בחשבון שבתקופה הראשונה תהיה הרבה צועה ובריח לא נעים.
בסדר, תודה רבה.
אבל כולם עוברים את זה, וזה ניתוח טוב, וזה ניתוח מוצלח, אבל צריך להקפיד על ההוראות. זה לא שעושים את הניתוח, ואחר כך חוזרים לאכול כמו שאכלת קודם.
הבנתי. בסדר, תודה רבה.
כל טוב לך, שירה, להתראות. כן, מי איתנו על הקו? הלו?
שלום, פרופסור קרסו.
שלום וברכה.
אני מודה לך על התוכנית המופלאה שלך.
תודה רבה.
שמי גדעון.
כן, גדעון.
שמי גדעון, בן 69, מהמרכז.
כן.
לפני חודשיים, אחרי ביופסיה, אמרו שיש לי סרטן, קשה להקל את זה, אבל סרטן הרמונית.
אוקיי.
וגם עשיתי בדיקת PET-CT.
כן.
שבגדול לא מצאו כלום, פרט למוקד סקלרוטי שעשיר בגרורה קרה בעצם הכפל משמאל. יש חשד לתהליך משני, אבל אני מבין שאין גרורות אחרות.
אוקיי, זה בשורות טובות סך הכל. כן.
תודה. עכשיו, למרות שאני מבין הרמונית, זה לא נחשב לסרטן כל כך קטלני, אבל אני הייתי אצל אונקולוג, אחרי האורולוג הייתי אצל אונקולוג, והוא אמר לי שאני חייב תוך שבועיים, שלושה, משהו כזה, לבוא אליו כדי לעשות לי הקרנות. ואני מתקשה לעכל את זה.
למה?
כי אני מבין שמערכת החיסונית שלי תחלש, וגם, ובעיקר, גם, זה פוגע הרי ביחסי המין, אולי בשתן, וזה בעיה.
תראה, יש אפשרות, יש כמה טכנולוגיות של הקרנות, ויש הקרנות יותר ממוקדות היום, ואני הייתי סומך על האונקולוג, ואם אתה לא סומך על האונקולוג, הייתי הולך לאונקולוג נוסף, לדעה נוספת.
עכשיו, אני צריך אונקולוג שהוא גם אורולוג, נכון?
לא. לא, יש אונקולוגים שהם אונקולוגים שעוסקים בדרכי השתן, יש אונקולוגים שעוסקים בשד, יש אונקולוגים שמיוחדים לנשים, לרחם ולשחלות, יש אונקולוגים שמומחים למעי הגס. יש גם במכון האונקולוגי יש רופאים שכל רופא יש לו את התחום שבו הוא יותר מומחה. יש גם היום אפשר להכניס מחתים, יש מה שנקרא ברכיתרפיה. יש כל מיני טיפולים, יש טיפולים הורמונליים, יש טיפולים בכדורים, תלוי באיזה דרגה, איזה גליסון זה, זה תלוי בהרבה מאוד פקטורים.
דוקטור, היה לי נמסר שיש לי גליסון 7, ושקראתי באינטרנט, גליסון 6 לא מחייב מעורבות.
נכון, גליסון 7 זה גליסון שיחסית הוא היחידי שמתחיל לחייב מעורבות, עד 6 הוא נחשב ל... לטוב, זה
נכון, אבל בשישה...
השבע מורכב מכמה? אתה יודע מכמה מורכב השבע?
אני בוודאי יודע. מימין יש לי 6 מתוך 6.
לא, הוא מורכב משני מספרים, 3+4 או 5+1.
כן, 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 נכון, נכון. אז 1, 3+4 מימין, חיוב לסרטן, עם מעורבות נרחבת של הגלילים. אני יכול להגיד לך גם את האחוזים, 25.
לא חשוב, לא חשוב.
ומשמאל יש לי גליסון 3+3 עם מעורבות 40-50 אחוז. השאלה אם אני יכול להימנע ולהימלט מהקראות.
זה אני לא יכול להגיד לך. זה צריכים לראות בדיוק את ה-PET-CT ולפי זה להחליט, ואני הייתי אומר ככה. יש בית הלל ובית שמי. אני כרופא בית שמי. אני אומר, אני רוצה לעשות את הטיפול הכי רדיקלי שאפשר, כדי שהחולה יהיה בריא עד 120. אז אני לא אוהב הנחות פה. אז אני מציע לך או להתייעץ עם, עם אונקולוג או אונקו-אורולוג נוסף, לשמוע עוד דעה אחת, או לקבל את ההצעה שלו. עכשיו, צריך גם לקחת בחשבון שישנם כמה סוגים של טכניקות של הקרנה, אפשר לקבל 3 או 4 הקרנות מסיביות, ואפשר לקבל 20 הקרנות איטיות. אז באמת צריך לשקול את זה ולראות.
דוקטור, כשעשו לי את ה-PSA, היה לי 6.11, אחר כך ירד 3.97, ואחר כך ירד מ-2.35. האם זה אומר שמשהו השתפר?
אחרי הניתוח?
לא, לא עשיתי שום ניתוח. אני לא עשיתי שום.
ולא הציעו לך, כלומר, אמרו לך את ההקרנות לעשות לפני הניתוח?
אני
שואל אותך, דקה, אולי אתה לא מבין אותי או אני לא מבין אותך, יש כמה אפשרויות. אפשרות אחת היא לעשות ניתוח ואחר כך קרינה. אפשרות שנייה היא לא לעשות ניתוח, לא הציעו לך ניתוח.
לא, רק הקרנות, אני ככה אמרתי.
אוקיי, אז תעשה את ההקרנות.
אם אני לא רוצה קרנות, יכול שזה יחמיר וגרורות וכו'?
כן.
אבל ועוד דבר דוקטור, אני שמעתי שאם אוכלים קורקום או משהו כזה, ויש כאלה שנרקו מזה.
אתה תאכל קורקום ותקבל הקרנות. הקורקום לא יזיק לך, לא בטוח שהוא יעזור לך. ההקרנות לא יזיקו הרבה, אבל בטוח שיעזרו.
תודה רבה, דוקטור.
אל תסמוך על קורקום. אני מאמין גדול בקורקום, והוא נהדר, והוא מצוין, אם כואב לך הפרקים, אבל אל תסמוך עליו שזה יהיה הטיפול שלך. הטיפול צריך לצרוב את הגידול, אוקיי?
תודה רבה.
כל טוב לך, כל טוב גדעון. כן, מי איתנו על הקו? הלו?
כן, עכשיו אני?
כן, עכשיו את.
יופי. אז לי קוראים מעלי, ואני בת 65 מאזור מרכז.
כן, מעלי.
אני בעבר פניתי אליך בגלל כאבים עזים שהיו לי במפרק הרגל.
כן, צוואר הירך.
ועשו לי כמה זריקות בגב וזריקות פה. אתה אמרת לעשות זריקה במפרק, וזה עזר לי לחלוטין. הכאב חלף, זאת אומרת, זה היו כאבים שהיו מהירים אותי באמצע הלילה.
כן.
אבל מה? מאז, לאורך כל הזמן, יש לי כאב שמלווה אותי, הוא סביל, הוא סביל. אבל אני מרגישה כאילו יש לי שם איזה בונקלה כזה, אני אפילו לא יודעת איך לקרוא לזה, שמשם יוצא לי כאבים לצדדים. זה נימול, זה דקירות, זה בעיקר כשאני עושה פעילות גופנית. אבל גם אם אני יושבת לא נכון, עכשיו בעבר עשיתי בדיקה, וראו שיש לי בלט דיסק בין L5 של S1. אני הבנתי שבלט כזה משפיע יותר על כף הרגל ולא על הירך.
משפיע על הרגל, נכון, משפיע פחות על הירך.
בדיוק, אבל אצלי זה מאוד ממוקד בירך, בצד החיצוני, רגל ימין, והשאלה אם גם הפעם אתה יכול להציל אותי.
תראי, אני, חלק גדול מהעניין זה בדיקה, זה הבדיקה האורתופדית. ויש okay. מה שנקרא, מצב שנקרא טרוכנטריק בורסיטיס, דלקת של הטרוכנטר.
זה בדיוק מה שאז היה לי, ועשו לי את הזריקה, והכאבים שהיו לי, שהם היו כאבים מאוד חזקים, חלפו לחלוטין.
אוקיי, זה מה שאמרתי לך אז. אז יכול להיות שהטיפול עדיין לא שלם, וצריך לעשות לך זריקה נוספת. צריך לבדוק את המקום, לראות איפה אותו בונקלה שאת אומרת, שיכול להיות שזה הזיז של הטרוכנטר, שזה החלק העליון של אותו טרוכנטר, של אותו, של העצם.
זה
כי...
ממש במרכז הירך.
אוקיי,
זה מתאים. זה די רחוק מהלמעלה.
במרכז הירך?
במרכז הירך, כן.
אוקיי.
ממש במרכז הירך, ממש באמצע בין הברך לבין האגן.
אוקיי, אז יכול להיות שלשם צריך להזריק.
באמת?
קשה לי לדעת, כן ודאי.
אוקיי.
קשה לי לדעת בלי בדיקה, ואורתופד, כל אורתופד, בעיקר אורתופד של צוואר ירך, יוכל לבדוק אותך ולדעת.
אני הייתי במעקב של מרפאת כאב. ושם עשו לי את הזריקה.
תראי, מרפאת כאב הם מצוינים בהזרקות, אבל אני לא, אבל כדאי שרופא אורתופד? של, בדיוק, של כף, של צוואר ירך, יבדוק אותך לפחות.
יש רופא שהוא ספציפי לצוואר ירך, אורתופד?
ודאי, יש רופאים כן, יש כאלה שמומחים לפרקים, יש כאלה שצוואר ירך וברך, יש כאלה יש רק עמוד שדרה, רק צוואר, רק כתף, רק ברך.
לא ידעתי בסדר
את,
גמור.
אבל הנקודה הזאת היא למעשה, את לא מרגישה משהו בולט, את מרגישה נקודה שכשאת לוחצת עליה זה כואב, נכון?
בדיוק, כן.
עכשיו
בדיוק.
תגידי לי, שאת עומדת ישר, תעמדי ישר.
כן. כן.
ושאת מצמידה את היד שלך לרגל, כמו שאת עומדת דום.
כן, כן.
ולוחצת עם האצבע הארוכה שלך.
כן.
על המקום שבו היא מגיעה, זה המקום כן. שכואב לך?
בדיוק, בדיוק.
אוקיי.
אבל אז... עכשיו אני לוחצת לא כואב לי, אבל ברגעים אחרים זה יכול מאוד לכאוב לי.
אז יכול מאוד להיות שזריקה מקומית של אורתופד תוכל, במקום הזה תוכל לפתור לך את הבעיה.
זאת אומרת, אני כאילו, יכול להיות שבמקום הזה יש דלקת?
יש שם דלקת מסוימת, יש, מה זה? המילה דלקת היא מילה מתאה.
כן.
דלקת בעברית זה גם אינפקשן וגם אינפלמיישן. כלומר, זה גם משהו זיהומי וזה גם משהו דלקתי. דלקת כן. זה התגובה של הגוף לרפא את עצמו.
זה אוקיי, סוג של... ויכול דבר... להיות שזה נמשך כל כך הרבה זמן?
ודאי, יכול להיות.
וגם יכול להיות עניין של שנים?
אם זה לא מטופל, לפעמים כן. אבל אז אפשר גם לטפל בזה עם אולטרסאונד, ועם פיזיותרפיה, ועם חימום מקומי, ועם מסאז'ים, ועם דברים נוספים.
כן, עשיתי מסאז'
עם דיקור, עם דיקור, ועם רפלקסולוגיה, וטיפולים כאלה יכולים להיות מאוד יעילים.
יכולים להיות יעילים. אוקיי, זה באמת מה שעשיתי, ואני באמת אנסה אורתופד, כי עד עכשיו נעזרתי במרפאת כאב, כי אני במעקב שלהם. שאלה עוד שאלה קטנה, נוספת אפשר?
בבקשה, בבקשה.
לאחרונה, בשעות הבוקר כשאני קמה, אני קמה מצוננת. ממש מקוררת, אחרי שאני מקנחת התא וכו' וכו', זה חולף לי למשך כל היום, בדיוק. כן. עכשיו זה בחודשיים, שלושה האחרונים, זה לא יום-יומיים.
כן, קר לך בלילה קצת
בפנים? לא, בפנים. ממש לא. ממש לא.
לא, אני שואל את זה, כי יש הרבה אנשים שיש להם רגישות לקור, יש הרבה אנשים שקמים בבוקר עם נזלת, או סתומים, מקנחים את האף, שתיים, שלוש, פעם, פעמיים, לפעמים אפילו עם קצת לך, ואחר כך כל היום זה בסדר.
בדיוק, ככה זה בדיוק אצלי, וזה בחודשיים, שלושה האחרונים.
עוד חודשיים זה יעבור. לא, 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 צוחק, זה קשור למה
זה גמור. לא, לא, זה בסדר גמור.
את ישנה בלי חימום, את ישנה רק עם סופה.
נכון, אני לא יכולה לסבול חימום, נכון.
זה בריא לישון בלי חימום. אבל זה לפעמים תגובה של עריריות של אף.
וזה בדרך כלל קורה רק בחורף?
זה קורה יותר בחורף, הרבה יותר בחורף. בקיץ זה קורה אם ישנים עם מזגנים.
אוקיי, הבנתי. לא, זה פחות קורה.
טוב.
אוקיי, אני מאוד מאוד מודה לך, ומיותר להגיד את כל מה שכולם אומרים על התרומה שלך. תודה, תודה.
תודה רבה ושבת שלום. כן, מי איתנו על הקו, הלו?
שלום.
וברכה, אם יש לי הכבוד.
שלום, מדברת רחל, בת 73.
כן, רחל, אני איתך.
הייתי מבקש לדעת, זה פשוט זר לי, אף פעם לא שמעתי. רק לאחרונה נתקלתי בזה באופן אישי, אבל רציתי לדעת באופן כללי, מה מקור ההזיות?
הזיות?
כן.
פה אנחנו צריכים, אם אנחנו רוצים להסביר לך את מקור ההזיות, אנחנו צריכים לתת לך הרצאה של שעתיים, אבל אני אתן לך
דוגמה. הייתי שמחה לשמוע, אבל אני מבקשת להבין.
100%, אני אנסה להסביר לך.
אוקיי.
את מדברת על הזיות בהקיץ אצל אנשים מבוגרים עם דמנציה, או את מדברת על מצב, לא, את מדברת על מצב של פסיכוזה.
אני מדברת על מצב שפתאום יום בהיר אחד, אני מתעוררת בלילה ומגלה כל מיני דמויות בחדר. אנשים שנראים לי לכאורה ממש אנשים חיים שיושבים לידי, כשאני קמה כאילו לקראתם, כשאני מנסה לדעת מה זה הם נעלמים באוויר. וזה רודף אותי כבר כמה חודשים. אני נמצאת בטיפול שהוא עדיין לא ברור. אני לא יודעת במה מדובר. אני מאוד...
אז בואי תראי.
מאוד סובלת מזה.
יש לך גם ירידה קוגניטיבית קצת?
כן.
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 אוקיי, לפעמים ירידה קוגניטיבית, בואי אני אגיד לך משהו. הזיות הן באות מהמוח.
אוקיי.
עכשיו, יש לך, את לפעמים ישנה, ואת חולמת חלום, והחלום נראה מציאות, אבל זה חלום. את מתעוררת ונעלם.
נכון.
לפעמים, ובעיקר בלילה, ובעיקר בשעות בין הארבעים, לפעמים אנחנו רואים, יש אנשים שכשישנה ירידה קוגניטיבית, יש דיכוי של השיפוט, יש הפרעה קלה בשיפוט, ואז את יכולה לראות מעיל שתלוי על קוליו כבן אדם.
בדיוק, ממש בדיוק.
זהו, וזה קורה ביחד עם ירידה קוגניטיבית. עכשיו, זה לא צריך להפחיד. אפשר
זה
לקבל...
מאוד מפחיד.
זה
מאוד.
לא, זה נורא מפחיד, אבל אם את יודעת, כן, זה נורא מפחיד, כי פתאום מסתובבים לך אנשים בבית.
זה לא יאומן עד כמה כן. זה אמיתי.
זה אמיתי, כך, את רואה את זה כאמיתי.
פרופסור עכשיו... קרסו, אני סליחה שאני קוטעת אותך, אבל כן. זה פשוט יגיע למצב
שאת מפחדת ללכת לישון.
שאני הולכת להתקלח או משהו, כן. אני פתאום משנה כל מיני התנהגויות שלי, שלא יראו אותי, שלא...
את חייבת לקבל טיפול. את צריכה קודם כל להבין...
כן.
שזה הזיות. להבין ולהגיד לעצמך, אני יודעת, למרות שזה נראה הגיוני, למרות שנראה שיש לי אנשים בבית, למרות שנראה שמסתכלים עליי שאני באמבטיה, זאת תחושה, זה לא אמיתי. זה כמו חלום. ודבר שני, את צריכה ללכת לפסיכוגריאטר, ולבקש שייתן לך כדורים או טיפות שיורידו לך את זה, שיסלקו לך את זה.
אז קיבלתי טיפות שנקראות אספרדל.
אספרדל, כן. אז אולי כן. צריכים טיפה להעלות את המינון.
אני התחלתי, האמת היא שבמה שזה עוזר לי, אני ישנה יותר טוב, כי קודם לא יכולתי לישון.
כי פחדת.
השאלה, אם זה ככה ממשיך, כאילו, מה יקרה עם זה? זה לא יעלם?
לא יקרה, לא. אז אפשר לנטרל את ההזיות האלה עם ריספירדל. צריך פשוט להעלות את המינון, אבל להעלות אותו לאט לאט.
ואם רוצים פעם להפסיק, אז זה גם ירידה. האמת היא, סליחה שאני כן. נכנסת. זה התחיל בצורה מסוימת. פניתי לפרופסור מסוים, שהוא אמר לי שזה מעודף שימוש בציפרלקס. לקחתי שנים ציפרלקס, הוא אמר לי לרדת מזה.
לא מוכר לי, לא מוכר לי, אני מכיר את זה אצל הרבה מאוד אנשים שלא השתמשו בכלל בציפרלקס, אני מכיר את זה אצל הרבה מאוד אנשים, זה קשור לחלק מירידה קוגניטיבית.
הבנתי.
לחלק מירידה בזיכרון, לחלק משכחה.
שכוללת גם ראייה פחות טובה, שמיעה פחות טובה.
כן, תראי, עם הגיל אנחנו רואים פחות טוב, ושומעים פחות טוב, וזוכרים פחות טוב, וזה, וזה, יש פה הרבה שכחה, יש פה דברים שאת מאבדת, יש לפעמים תחושה שעוקבים אחרייך, או שעושים לך כל מיני דברים.
וזה עוד לא הגעתי, כי אני לא יוצאת מהבית.
אוקיי. אבל יש לפעמים תחושה שאנשים שגרים היא מטפלת, כן. ויש אנשים שגונבים להם גונבת, דברים.
היא גונבת, כן, כן, כן. אבל הנושא הזה של הדמויות, זה
נורא מפחיד. מה? לא, אז הריספירדל יעזור לך.
כן?
כן. הוא יעזור לך.
הוא צריך להיות, זאת אומרת, כל הזמן לקחת אותו.
לקחת אותו כל הזמן. לקחת אותו כל הזמן. את אוכלת ארוחת בוקר? את שותה קפה?
לא, הוא נתן לי לקחת אותו.
לא, 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 בערב, אני יודע.
ארבע טיפות אני... לפני השינה, כן.
אז אני אומר לך, כמו שאת אוכלת ארוחת בוקר, כמו שאת מתרחצת, כמו שזה, תקחי את הכדור, אם הכדור הזה מצבך ישתפר, ארבע טיפות לא יעזרו, אז צריכים לעלות לחמש, לעלות לאט לאט.
אבל הן גם מורידות את ההזיות?
כן.
או שהן רק נותנות לי לישון טוב יותר?
לא, הן מורידות את ההזיות.
הבנתי.
לפעמים בשלב
מסוים,
כרוב, לא להילחם בהם, לא לפחד מהם, להבין שזאת הזיה. זה קשה, כי זה נראה לך אמיתי.
אין לך מושג עד כמה.
יש לי מושג עד כמה.
אני מסתובבת לפעמים אחורה לראות אם מישהו נמצא איתי.
כן. יש לי בדיוק
מושג. טוב, אני מתארת לעצמי שלאור ניסיונך והבטק,
לכן אני אומר,
אתה נתקלת בזה.
כן, אני מכיר את התופעה מצוין, אבל אני אומר לך עוד פעם, ברגע שאת מכניסה לך לראש, שאת יודעת, הרי פתאום הם נעלמים, פתאום הם כאילו עפים
כן,
באוויר.
הם יוצאים כן. להפסקה, הם פתאום יוצאים כן, להפסקה.
כן, את מבינה, אז הם לא יכולים לעוף באוויר. אז את, ברגע שאת רואה אותם, את יודעת, את יכולה גם להגיד להם, אם את לבד הבית, אני לא מפחדת ממכם, תסתלקו. אז, והם לא מאיימים, הם לא עושים לך שום דבר.
תתפלא לשמוע, אני מדברת אליהם.
אוקיי, אבל הם לא עושים לך שום דבר, הם לא מאיימים
לא,
עלייך,
הם לא
נמצאים שם.
אבל אני חושבת פתאום שהם יחצו את הגבול.
הם לא יחצו את הגבול.
לחדר, הם לא מתקרבים.
הם לא יחצו את הגבול, כי הם לא קיימים. הם קיימים בדמיון שלך, במוח שלך.
וזה בא לא מהמוח שלי?
זה בא מהמוח שלך.
עכשיו, מאיפה כל הדמויות האלה? אני ממציאה אותם?
את ממציאה אותם. את לפעמים מספיק שיש מעיל שתלוי, אז הסילואטה שלו היא כמו בן אדם.
זה נכון, זה כן, נכון. כן, אבל יש לי שלוש דמויות קבועות שתדע.
כן.
אותם אנשים, אותם כן, פרצופים.
כן, לא להתייחס אליהם.
טוב, עודדת אותי,
ואני אוקיי.
ממשיכה לברך אותך כמו כולם.
כן. כן. תגידי לי, אבל חוץ מריספירדל לא נתנו לך שום דבר?
לא, לא נתנו לי שום דבר. אני צריכה לקבל תוצאות של סיטי שעשיתי.
כן, בסיטי יכול, אוקיי. הסיטי יהיה פחות או יותר תקין לגיל, אולי יהיה בו קצת ניוון של קליפת המוח שמתאימה לגיל 73, אבל גם אם סיטי תקין, זה בא מהמוח, אבל לא רואים את זה בסיטי.
ויש טעם ללכת לשיחות, זה דבר שיכול להיות.
לשיחות אין טעם, אבל להיות אצל פסיכוגריאטר, כי זאת תופעה שאנחנו מכירים אותה, ותופעה של ריספירדל, או ריספונד, עוזר, פשוט צריכים לאט לאט להעלות את המינון. יש פעמים זיפרקסה, יש תרופות נוספות, אם זה לא עוזר, יש תרופות נוספות. החוכמה היא להעלות לאט לאט את המינון.
יש איזו בעיה בקשר לנהיגה, אני יכולה לנהוג?
אם את לא עייפה מהתרופות, את יכולה לנהוג. כי הדבר הזה הוא בעיקר בשעות בין הארבעים, כשהשמש שוקעת ובלילה.
כן, ממש ככה.
כן.
זה השעות הקשות של החולים.
כן. לא, זה השעות שיש, שבין אור לחושך.
אה, אוקיי, אני שוב מודה לך.
כל טוב, כל טוב רחל. אל תפחדי מהם, עתידי, תביני שהם קיימים אצלך בראש ולא בחוץ, והכל יהיה בסדר.
כשאני אשרת לבד, זה לא אותו דבר.
כן, נכון.
אוקיי. טוב, כל טוב. תודה לך, ביי ביי.
בבקשה. כן, לא קל לפעמים, בעיקר שהדברים האלה הם באמת נורא מפחידים. זהו רבותיי, סיימנו להיום. סיימנו לא לפני שאני יודע למי שעשה איתי את התוכנית, לאייל פרנק עורך התוכנית, למאירה פרץ המפיקה, לג'וני דוב שהיה על הדיגיטל, לאיציק אהרון שהיה אחראי על השידור ב-103 FM, ולסער בן חמו שהיה אחראי על השידור ב-104.5 FM. לכם המאזינים שהייתם איתי, אני רפי קרסו, ניפגש פה באותו מקום בשנה הבאה, בשבוע הבא ביום שישי. מי שלא קיבל חיסונים, לכו לקבל חיסונים. אחרינו תהיה פה רבקה למיכאלי בתוכנית הנהדרת של הבאה לשבת, ואחריה שבת עברית, התוכנית הכי טובה ברדיו. שבת שלום, הרבה בריאות, שיהיו לנו בשורות טובות ורק טוב. להתראות.